עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום וערב טוב, שני משחקים מהערב בליגת העל, מחזור שני, בשעה 20:00 ספורט 4, הפועל ירושלים מארחת את מכבי חיפה, שלה זה יהיה משחק ראשון בליגה, המשחק הראשון שלה נדחה בגלל הפלייאוף בליגת האלופות. ב-20:30 ספורט 5, הפועל חדרה מארחת את מכבי תל אביב. עוד סחורה שיש לנו הערב בספורט אחת, ארסנל מול מנצ'סטר יונייטד ב-6:30. מה עוד יש? 6:30 יש גם בספורט 3, אוניון ברלין נגד לייפציג, ליגה גרמנית, מחזור שלישי. במקביל עכשיו כדורסל, 8:25 לסיום המשחק, ספרד מול קנדה. ספרד מובילה ב-6 נקודות, 73-60, ב-7 נקודות, 73-66. המנצחת במשחק הזו עולה לרבע הגמר, המפסידה נוסעת הביתה. בואו לא נשכח שדיברו על קנדה כפייבוריטית להגיע לגמר מול ארצות הברית, שהפסידה לליטה 104-110. ארצות הברית התמודד ברבע הגמר מול איטליה, וליטה מול סרביה. אהלן פרימו.
אהלן רוני, ערב טוב.
קודם כל,
בוא נשמע, ארצות הברית שראינו השתי דקות האחרונות, ראינו רבע שעה, זה נהיה בלתי נסבל. איך שתי דקות משחקים רבע שעה? זה בלתי אפשרי.
השופטים ניסו לעשות הכל שבאמת להחזיר את האמריקאים למשחק, לא כל כך הצליחו.
זה בגלל זה אתה חושב שהם הלכו כל הזמן למסך?
אין לי, כל מה הלכו לראות פה או שם.
שתי דקות רבע שעה.
אבל האמריקאים ממש באאוט, לא מבינים את הקטע האירופי, אתה מבין? והם משלמים על זה מחיר.
אני עדיין חושב שהם עסקו.
תשמע, לחטוף כל כך הרבה נקודות, מנבחרת אירופית, אתה יודע, זה אומר שההגנה אצלם זה המלצה בלתי מחייבת, אבל בוא נדבר על דברים אחרים.
כן.
קודם כל, הנבחרת שלנו בשבת הבאה, מול רומניה.
כן.
אנחנו לא בדיוק בהרכב הכי טוב שיש, על אף שמנור סולומון שיחק משחק שני.
גם עבדה שיחק היום בהרכב 70 דקות כמעט, כן?
כן.
יש לנו בעיה עם החלוצים. הם לא משחקים, כי עדיין הוא הזמין את שון וייסמן וטייבה ריבו, שהם לא...
שון וייסמן לא נכלל בסגל של גרנדה.
לא נכלל בסגל של גרנדה. טייבה ריבו הגיע לארצות הברית, שבוע שעבר גם עשו לו פדיחה, הכניסו אותו בשנייה האחרונה.
הוא הגיע לפלי אוף, תשמע, הוא הגיע פשוט לקראת סיום העונה, אני לא רואה אותו עדיין משתלב.
ואז אנחנו נשארים עם שניים, דין דוד שכן משחק, ולא מעט, והוא בכושר לא רע, ו... דור תורג'מן, שהוא המחליף של ערן זהבי, הוא לא שחקן הרכב ראשון במכבי תל אביב, ולכן אני חושב שארבעה שחקנים כאלה שאמורים להיות החץ של התקפת נבחרת ישראל, אני לא יודע אם היום אני יכול לסמוך על מישהו מהם חוץ מערן זהבי.
אז מה אתה אומר, שואפים לתיקו?
אני חושב שלא יהיה רע בבוקרשט תיקו, ואבוי לנו נפסיד.
אבל הרומיינרים באים בקהל גדול ורב.
ראית אתמול את מנור במדי טוטנאם? אני חושב שהוא היה בכושר מצוין, זה מצוין לנו בשבוע הבא.
אבל גם אני מניח שגם הרומנים ראו.
נכון, אז בסדר, נראה מי המגן הימני שישמור עליו, אני מקווה שאנחנו נצליח.
איזה מילה טובה לנתניה, יש לך לומר?
מילה רעה מאוד, בינתיים התחלה לא טובה. אתה יודע, הדבר הראשון שאמרו אלמוג כהן ורן קוז'וך, רק לפתוח את העונה טוב, למה? לפני שנתיים, אטפלד מאמן, פותחים לא טוב, מחליפים אותו בבן אילם, בסופו של דבר רודפים אחרי כולם פלייאוף עליון. שנה שנייה, פותחים את העונה לא טוב, בן אילה מתפטר, מגיע רן קוז'וך, מצליחים להגיע לפלייאוף העליון ולגמר גביע. אותו הדבר קורה בשנה שלישית ברציפות, יש שם קבוצה טובה, אני שצריך לסדר אותם, אבל להגיד לך רק דבר אחד אחרון, 12 משחקים ברציפות, נתניה בליגה לא מצליחה לנצח את הפועל, לא חשוב מי קבוצה טובה יותר, נתניה לא יכולה לנצח את הפועל.
אין לכם מכשפות בנתניה?
אני לא מאמין כמוך בזה, כמו שאמרת לי בדקה ה-90, קיבלתם גול מהרצליה, אז אתה מאשים אנשים.
97,
אז אין דברים כאלה, זה כדורגל, אין מחשפות בכדורגל.
עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103, שקט וולפין ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, ערוכים בדיגיטל, עינב אורגד, נויה חסון ואליעזר בן יהודה. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. ואנחנו פותחים עם פציעתו החמורה של בירם קיאל, אחרי התיקול של ג'ימי אלקסיס מהפועל פתח תקווה, מונדח הלילה, דובר וחבר הנהלת בני סכנין. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אנחנו מעודכנים שבירם עבר היום ניתוח, שהסתיים בשעות הצהריים. נותח בשתי עצמות ברגל בשוקית, כפי שאמר דוקטור פסקין וגם חבר וגם מאח שלו, אם לא הייתה לו פלטינה מפציעה קודמת, זה מה שהציל אותו, כי העצם הייתה מתרסקת פשוט לגורמים.
נכון, הייתי שם ושמעתי את מפיו של דוקטור פסקין, את המשפט הזה, אבל בסופו של יום יש פציעה קשה לבירם קייל, עבירה מאוד קשה, אני לא אדבר על דיכאונית, אבל היא מאוד קשה, גם בקרב הקהל, בקרב רחוב הספורט, בכלל כן. אני חושב...
לפני שאנחנו מדברים באמת על ה... מקרה הקשה הזה של בירם, אולי מסכן המשך קריירה, הוא כבר לא ילד, הוא עבר 35, אבל תגיד לי כבר עכשיו, אתה יודע, נפתחה העונה, עדיין יש העברות קנדה 20 לחודש, אתם מצפים להביא תחליף, כי אני לא רואה אותו באמת חוזר למגרשים עד החורף לכל הפחות.
תשמע, אנחנו לא רוצים את התחושה שהגענו לצומת דרכים עם בירם. יש לנו תחושות שהשחקן יתאושש, רוצים להאמין שהשחקן יתאושש, ועם כוחותיו הפנימיים וההיסטוריה שלו, עבר פציעות, עבר ניתוחים, יש לו אמונה ענקית. ויכולת תרגול עצמי פנימי מאוד מאוד טובה. אנחנו מאמינים שכן יחזור.
מונדר, הפציעה היא קשה. הוא יזדקק לחודשים, אתה יודע, כדי להתחיל לחשוב על לחזור לאימונים. אני שואל מה אתם עושים עד אז, כי הוא שחקן מרכזי בקבוצה.
ברור, כן, החוליה והשטח שקייל תופס ומחסה ברמת המחצויות, ברמת המנהיגות, הוא באמת שטח מאוד חשוב למועדון, אבל אני חושב שצריך לקחת קצת זמן. תן לנו את המרחב, זאת אומרת, לשאלה שלך, לא באופן אישי, תן לנו את המרחב הנכון, יום, יומיים, שלושה, לחשוב...
צודק, מונדר, אני רוצה להגיד לך משהו, באמת לא רציתי להיכנס לעניין המקצועי, זה ברור לכולם שזה עבדה, ואני באופן אישי מבואס מזה אתמול, כי אני מאוד אוהב אותו באופן אישי, פציעה קשה ביותר, אבל מה שלא שמענו, אמרת שאתה גם היית בבית החולים, מה שלא שמענו זה את המילים הראשונות מבירם, מה אומר הפצוע?
אני עוד לא ראיתי את בירם אישית, כי לא יכולתי, כל הזמן הניתוח הייתי בחוץ, ואחר כך לסתי לעזוב, אני חושב בינתיים בירם עסוק להפנים ולעכל את הסיטואציה החדשה. הוא ישמע מפי הרופאים מה בדיוק מצבו, מה הסיכויים להחלמה מהירה, זאת השאיפה שלו, הוא משתוקק לקרדשי, אבל שוב, יש מצב רפואי, צריך להבין אותו. אני חושב גם, היינו צריכים לפתוח בשחקן, באליקסיס, שאני חושב צריך לדבר על זה, צריך לחפש. תשמע, אני דימיתי את המשחק הזה, או את השחקן הברוטלי הזה, למין נהג שנוהג ברחוב באופן ברוטלי. נהג שיש לו רישיון לנהוג, ואולי יש לו עבר פה ושם, אבל הוא ממשיך לנהוג באופן ברוטלי, והוא מסכן הנהגים ומסכן את הקהילה ואת האנשים, והוא בצע את האנשים. ואז יש חוק ויש עונש, יש עונש נקודתי כי מגיע לאותו נהג.
כן, אבל התקנון, התקנון הרי שונה, כבר אי אפשר להרחיק לכמה חודשים על סוג של אווירה כזו. אני אומר לך באופן אישי, שאני מקווה שהפועל פתח תקווה תשיג את המסקנות סביב ג'ימי אלקסיס. אני לא מתכוון, אני לא באמת, לא בא לפגוע בו, אני בטוח זה לא היה במזיד, אוקיי, אלא מה שנקרא in the heat of the game, תוך כדי, ברור שהעבירה היא ברוטלית, והנזקים גם הם ברורים, נכון להרגע, אבל אני חושב שהוא מסכן גם את הפועל פתח תקווה, לא רק את הליגה. כי זה לא ליגה שנייה שגם בה הוא שיחק קשה.
תחזור לאותה מטאפורה, כן, שהביתי, אין נהג שעולה על הרכב שלו, הוא אומר, עכשיו אני יוצא לרחוב ויוצא לדרוס אנשים. אין כזה דבר.
נכון. הוא לא, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה מאוד פשוט. זאת אומרת, הוא לא יצא מחדר הלבשה ואמר, היום אני הולך לפגוע במישהו בכוונה. אתה מדבר על הפן הספורטיבי, זאת אומרת, יש כאן חוסר ספורטיביות.
יש חוסר ספורטיביות, רחוק מאוד מערכי הספורט. זה האגרסיביות היא מותרת. בזמנו של אייל לחמן ירדו עלינו שאנחנו אגרסיביים, אבל לא היו פציעות.
נכון, ירדו עליכם גם בתקופת חלילי שהוא היה מקבל המון צהובים, אבל הוא לא שלח אף אחד לבית חולים.
בין זה לבין זה, כן, תהום פעורה בין זה לזה. אני חושב שחקן צריך לדעת לאבחן ולקחת שיקולים בשנייה אחת, איך הוא עושה את הטאקל, איך הוא משחק, איך הוא מבדיל בין אגרסיביות לבין סכנה, משחק מסוכן. אני לא צריך לדבר על אינטליגנציה ועל
מונדר, המצב הוא ברור, הסערה הרגשית שאתם נמצאים בה גם היא ברורה, בטח משפחתו של בירם והרבה מאוד אוהדים בכדורגל הישראלי שמעריכים אותו. אבל בוא לא נעשה מזה באמת לא דרמה טורקית ולא ספרדית. נעשתה כאן עבירה חמורה, אני לא מצפה מהמוסדות של ההתאחדות.
התחלת להגיד על ועדת משמעת, מה אומר החוק לגבי פציעה כזאת? אני חושב שראיוס קיבל המון 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 משחקים.
כן, אבל
לא הסתפקו באדום אחד.
נדמה לי שהם עשו איזה שינוי תקנוני, אבל לא משנה. אתה יודע, ראיוס או כל דבר אחר, זה לא...
אני רוצה לשאול את מונדר
לא יכול,
בעניין הזה.
הוא לא יכול, כן. תראה, הוא לא יכול לג'ימי אלקסיס, הוא כל מקום שהוא יבוא, כל יצנות שהוא יגיע, הקהל יחפש אותו
שם. באנגליה שחקנים כאלה כל משחק בוז, אבל אני רוצה להגיד לך משהו מונדר ולשאול אותך, אתה יודע שזה קרה, עלו לי בסך הכל חוץ מהפציעה הזאת, עוד שלוש פציעות קשות בכדורגל הישראלי, וזה רק הוודיקים זוכרים. זה ראיוס עם רפי דן, זה אלון חלפון על אלון ברומר, וזה מאיר מליקה על רומן פץ. אלה הפציעות שישר עלו לי בראש, אני שואל אותך, ולמזלי בכל הפציעות האלה לא הייתי במגרשים, אלא ראיתי בטלוויזיה, אני שואל אותך כאיש שמאוד אוהב את סכנין ובירם קיאל, תאר לנו את השנייה הזאת, מה קורה ביניכם? אתה, אבו יונס, מה קורה באותה שנייה?
אני הייתי, עמדתי ליד אבא שלו. אני חושב אבא שלו קלט, כי יש גם אמוציות. קלט ואמר, נגמר הקריירה של הבן שלי.
כך הוא אמר?
שמעתי את, הוא אומר, שמעתי את המכה. הוא אמר, שמעתי את המכה. זה המשפט הראשון שהוא אמר לי, הוא נסע להתקדם לעבר היציע קרוב לקרדשי, תפסנו אותו, אני ביונס, על מנת להרגיע אותו. התחושה הראשונית הייתה שהפציעה היא קשה, ובאמת יש פה סוף קריירה. זאת התחושה של אבא שלו. אנחנו נבינו אותו
הכי מפחיד, הכי מפחיד זה לראות את השחקנים שמגיעים לבירם וכולם תופסים את הראש. זה השנייה שאתה מבין שיש כאן משהו לא רגיל.
נכון, נכון. והעיכוב והאלונקה וכל הרגעים האלה הם רגעים ש...
אגב, גם הפועל, גם הפועל פתח תקווה, כמועדון,
הוציא הודעה, בוודאי.
רגע, ואבי יחיאל, המנכ״ל, שוחח היום עם אבו יונס.
נכון.
הם מבינים שיש להם סוג של אחריות מסוימת על השחקן שלהם ולא בורחים מנה, אבל אני חושב שוב שרק הם צריכים לטפל בזה. נכון שהם נכנסו לסוף מועד העברות עכשיו ואין להם בדיוק, אתה יודע, מישהו אחר בעמדה, אבל הם צריכים לפתור את הבעיה.
רוני, תקשיב, אין לי טענה לא ליחיאל, לא לתסר פאפה, לא לשחקנים ולא לאוהדים, הם לא קשורים. אנחנו מדברים פה על חוסר ספורטיביות ברמה הגבוהה ביותר.
אוהדי הפועל פתח תקווה מזועזעים, זה לא, אתה יודע, הם יודעים שהוא משחק חזק, אבל יש הבדל בין לשחק חזק לבין להיות פרובוקטיבי ולגמור רגל של שחקן.
בדיוק. מה הצעדים הבאים? מה אתם מתכוונים לעשות? אתה יודע? לא, אני רוצה לדעת גם מבחינה פסיכולוגית, דראפיץ', מה, מו, מי, מה עושים בקבוצה אחרי שהכוכב הבלתי מעורר לא ישחק לפחות חצי שנה?
שוב, שאלה ברור שחשבנו עליה והרהורי מחשבות מעין אלו באמת פקדו את הראש של כולנו, הלבבות של כולנו, אבל הרגע הוא רגע חשוב, השחקן שלנו בניתוח, בחדר ניתוח, אי אפשר לבוא ולחשוב, יש פה אמוציות, יש פה תחושות מאוד מאוד קשות, כפי שאמרתי בהתחלה, ניקח את המרחב הנכון, את הימים הנכונים, הזמן הנכון, נחשוב ביחד, יחד עם אבו יונס, שהוא הכי מכיר את התקציב וכל הבעיות התקציביות, ויחד עם החשב, חסן חמזה ועם זיגדון, הם עשו עבודה מאוד מאוד כבירה, מאוד חשובה. הם יחשבו איך לקדם את זה, בוודאי ובוודאי מול המאמן, ונמצא את הפתרונות. אם לטווח זמן ארוך, אם לטווח זמן קצר, אנחנו נמצא את המענה. אבל מה שטוב, כן. אנחנו נחזור רגל, מה שטוב ש...
קודם כל בריאות לבירם,
תמסור לו מאיתנו בריאות שלמה, זה הכי חשוב.
כן. תודה, תודה רבה לכם, תודה.
על הכיפק.
תודה, מונדר.
טוב, אז קודם כל אוסקר גלוך מבשל שער לרדבורג זלטבור, שלטה ל-1-0 על רפי דווינה, הוא פתח בהרכב. שוויון 80 בין קנדה לספרד, אחרי שספרד הובילה 73-66, אנחנו פחות מדקה לסיום, הכדור בידיים ספרדיות.
לא, קנדיות, ספרדי לבן.
נכון, בידיים קנדיות. ועכשיו נצא לפרסומה קצרה. טוב, אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, שבוע טוב.
ניצחון חשוב ואיכותי להפועל תל אביב על מכבי נתניה אתמול. באמת העלימו את הנתניאתים. הפער היה יכול להיות גדול יותר עם קצת ריכוז, ובסך הכל, אתה יודע, אפשר להגיד גם מילה טובה לוולקניס, שינה מערך, לא שניים בשפיץ, אלא 4-3-3.
כן, קודם כל, מבחינת תוצאות, משחק ראשון חוץ בדוחה, למרות הסגל של סכנין, ומשחק מול נתניה, הוא יוצא לפגרה עם 4 נקודות, יותר ממה שציפו בהפועל תל אביב להשיג בשני המשחקים האלה, זה קודם כל. עכשיו, קבוצה שיחקה הרבה יותר טוב. פרימה יגיד לך כמה לנתניה יש חלק ביכולת של הפועל תל אביב אתמול, כי נתניה הייתה נראית מההתחלה ממש, היא לא הייתה במשחק. וזהו, הפועל תל אביב הולכת לפגרה, שאחריה יש לה באר שבע, בחוץ, דרבי, בית"ר ירושלים, בטדי.
אתה יודע, אני רוצה להגיד לך...
הייתה צריכה את הנקודות האלה, כי אחרת הייתה יכולה לעמוד במחזור 50.
אני רוצה להגיד לך משהו על העניין הזה שאמרת, יש לה באר שבע בחוץ, ולפני כן אמרו נתניה וזה, ואני אומר לך, אני זוכר את הטקו נגד סכנין, שרצו להרוג את המאמן, והיום אתמול הוא שיחק אותה בגדול, ואני אומר לך, אופיר, עם כל הכבוד להפועל באר שבע, שנחשבת לקבוצה יותר טובה, אין לה שלישיית התקפה כמו להפועל תל אביב. ביום טוב של צ'יבוטה, אושוולד, ליוס, אין להם שחקנים כאלה. זאת אומרת, גם לא עבוד המשחק בבאר שבע.
לא, שום דבר, אבל שהפועל תל אביב תכננה את העונה, היא אמרה, חייבים בשני המשחקים להוציא משהו, כי יכולה להיות הסדרה סדרה רעה בשלושת המשחקים האלה. אתה יודע, פרימו, גם אם אתה משחק טוב בטרנר, אתה יכול לא לנצח. נכון. פתאום אתה יכול משלושת המשחקים האלה לסיים נקודה.
נכון.
אז להגיע למחזור חמישי, גם אם יוציאו נקודה בשלושת המשחקים האלה, להיות עם חמש נקודות, זה הרבה יותר טוב מאשר להיות עם נקודה או שתיים.
אני חושב שהדבר הגדול ביותר שקרה לפועל תל אביב זה רודריגז. תשמע, זה חתיכת שחקן כדורגל חכם, הוא מנווט את כל הקבוצה, כל מי שמסתכל אותו, מסתכל עליו על המגרש, הוא מייצב את כל הפועל תל אביב.
אתה יודע, פרימו, אומרים תמיד שכל האוהדים חושבים שהם יודעים יותר טוב מכולם. אבל אני אומר לך שרודריגז פתח בקישור בגלל לחץ של אוהדים, של הנהלה.
לא מאמין לך. לא מאמין לך.
לשמור על 3-5-2. הוא מאוד רצה, אבל הוא הבין את הלחץ הציבורי שיש פה. כי אם הוא היה מועד במשחק הזה ב-3-5-2, הוא היה בצרה צרורה. בצרה צרורה. והוא ידע שאין מה לעשות. אתה ראית את הקולות שפתאום זורקים את אושבולט להרכב? שזה גם לא משהו שהוא היה הכי רוצה בשלב הזה מבחינה פיזית, לא, גם עובר אושבולט עדיין לא בכושר, אבל הוא הפקיע את הפנדל, אבל אתה רואה שזה כן השפיע, והשפיע לטובה, כי לפעמים, כי גם כל, אתה רואה כל הלחץ הזה שהיה במועדון, מאז דוח ראית שהפועל תל אביב יצאה כמו שהיא צריכה לתת למשחק הזה, וראית שני גולים של נחישות, של 100% נחישות, אתה יודע שהיה, ציבות היה כבר מאחורי הבוחנה, ואייבנדר 50 מטר רץ נכנס בין הבלמים בגליץ', זה גולים של 100% נחישות, ואני חושב שזה מה שניצח להפועל תל אביב. שוב, יהיו לה הרבה עליות וירידות.
האוהדים שם לא מרוצים עדיין מבולקניס, והוא נקלע לאימותים איתם.
כן?
כל פעם, כן.
אחרי המשחק, אחרי הניצחון?
לא, לא, אני אגיד לך מה.
מה היה?
צעקים לו על חילופים, כל אחד חושב שיכול לנהל אותו.
אוי ואבוי.
במהלך המשחק, כשהפועל תל אביב קצת התחילה, נתן נכנסה למשחק, הוא נתן הוראה לרודריגז לרדת להיות בלם. והיה עוד שכל החצי השני טמטם אותו מאחורי הספסל, למה רודריגז בלם, אתה הורס את המשחק, אתה עושה נזק, אתה זה, ואז הסתובב אליו, ואמר לו, אתה רוצה לאמן במקומי בו? זאת אומרת, הוא לא צריך להגיב, הוא לא צריך לענות.
שמע, אבל תשים לב מה קורה, תשים לב מה קורה.
אגב, וגם בסוף המשחק, וגם בריאיון וגם במסיבת עיתונאים, הוא העיר לקהל שהקהל צריך, אתה יודע, מנסה, זה לא דבר נכון לבוא, להגיד לקהל צריך להיות ככה, צריך להיות ככה, כי אחרי זה שפחות הולך, הקהל זוכר את זה.
לא, אבל אני אומר שצריכה להיות מסקנה בעניין הזה, שבשורות הראשונות לא ישגעו את קוז'וך, לא ישגעו את אליניב ברדה לפני שבועיים בבאר שבע, הוא יתעמת, כי זה לא מתאים לאליניב. אתמול אתה אומר לי על המאמן של הפוליטיב, חבר'ה, תרחיקו אותם 10 שורות. אי אפשר ששם אוהד יישב לך, ראיתי היום את כל המשחק של ליברפול, וואלה, שנייה לא ישבו על המאמנים על הראש.
אנשים קנו את המקום הזה,
פרימה. ולצעוק על המאמן באמצע המשחק, זה נראה לך רציני.
זה משהו אחר, אבל אנשים קנו את המקום הזה בהרבה כסף.
ביציעים המרכזיים באירופה, זה סוג קהל אחר, פה בארץ, כל העם חכם שם מאחורי הספסלים, ויש לך הכל, ואין מה לעשות, זה בטדי, גם בסמי עופר אתה רואה את זה, צריך לדעת להבליג. תשמע, זה לא שהוא בא וקילל אותו, הוא כעס, דיבר מקצועית, צריך לתת לו לצעוק.
אני רוצה להגיד לך משהו, בגלל שהייתה פסימיות יותר מדי גדולה, ואתה רואה את זה גם בטוויטר, בוודאי כמוני של אוהדי הפועל תל אביב וזה, והכל השתנה, ואני אגיד לך למה
קיצוני מדי, פרימו זה קיצוני מדי.
לא, אבל אני אגיד לך למה, זובס הוא שוער מצוין, הוא לקח אתמול גול ענק מבילינקי, שני המגינים, אף אחד לא ישכנע אותי שהזוגי ונו, איך קוראים לשמאלי המצוין שהיה אתמול, גורפינקל, והבלמים היו טובים,
שלוש מגינים טובים
יפה.
הוא מסוף שנה שעברה, כושר מצוין.
והקישוע היה טוב, באייבינדר הוא באמת מדהיג, שלא לדבר על, על רודריגז, מה שאמרתי לך. שלישיית התקפה נהדרת, עוד מעט אלטמן יחזור להרכב. מה אתם רוצים? אחלה קבוצה, זה הרכב, זה הרכב לפלי אוף עליון, אני לא יודע
שוב,
מה.
שוב, כל עוד יהיה לה הסגל שהשחקנים הבכירים קשירים, כן, זה סגל שיכול לעשות פלי אוף עליון. אגב, פרימה, אנחנו מדברים על הפועל תל אביב. מה קרה למכבי נתניה? מה קורה לה בפתיחת
עונה? אני רציתי להגיד לך, כל הכבוד להפועל תל אביב, זה לא צריך לעניין אותה שנתניה לא פותחת אף פעם עונה לא טוב, והיא הייתה אתמול גרועה. הייתה גרועה בהגנה, בקישור ובהתקפה. זה לא צריך לעניין את הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב גם ככה לא מפסידה אף פעם לנתניה. זה כבר סיפור אחר, נתניה קבוצה עכשיו שצריכה לשדרג את עצמה. אבל מה זה מעניין את הפועל תל אביב? אנחנו מדברים את הפועל תל אביב.
לא, זה לא קשור להפועל תל אביב, עניין אותי, כי נתניה, אמנם הפסידה בגמר גביע, אבל הייתה לה עונה לא רעה בשנה שעברה, במיוחד בחצי השני. פתאום הכל הולך אחורה, חוזרים, עד שזה נראה שיקח הרבה זמן עד שזה יתחבר, וחסרים לשחקנים שיחברו את הדבר הזה, והיא לא תוכל להמשיך אותו מתכונת שלה, ללחוץ כל הזמן עם הסגל הזה, לא יודע, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב.
אתה יודע, קופמן, שלחו לי פה הודעות אוהדי מכבי, שפיני שרון היה עושה חילופים בבלומפילד, אני חושב שזה עד שגולדר בא, מאז שיש זרים, פיני לא יכול לעשות אף חילוף, עד גולדר. עד גולדה הוא עשה.
לפניו גם היה שניידר.
אני זוכר בטדי, רוני לוי, הוא לא יכל היה לסבול את זה, הוא היה גם מסתובב לאוהדים, זורק להם, הוא לא יכול, כי יושבים לך על הצוואר. זה שטח שעדיף...
אני אומר לך שאם אל יניב ברדה, בן אדם באמת הכי מיושב בראש בכדורגל הישראלי, אם הוא יצא מהכלים על אוהד באר שבע שני מטר ממנו, תשמע, זה כנראה בלתי אפשרי לנהל משחק שיש מאחוריך אוהד.
זה קרוב מדי.
בואו נעבור הלאה. ביתר ירושלים, מחר...
אחלה רכישות.
מחר מול אשדוד.
כן, אז ביתר ירושלים עשתה מספר רכישות, לפחות אחד מהם יפתח מחר זה אורי דהן, יכול להיות שזה יהיה שניים, גם מאירון ג'ורג', או מאירון ג'ורג' או פריידי יפתחו בהתקפה. יוסי אבוקסיס עושה, לפחות לפי התרגולים, הם כמה שינויים.
סורו בכושר, הוא בא, הוא לא שיחק הרבה זמן, נכון?
אבל הוא עשה, עם המילואים של סלטיק, הוא עשה הכנה, זאת אומרת, מבחינה פיזית, אם הוא מגיע בימים, הוא יגיע בימים הקרובים, אז יהיה לו את הפגרה הזאת, לעשות עוד שבוע של אימונים, אולי משחק אימון, אני מניח שהוא יגיע בסדר. לגבי מה שאלנו קודם, אז דן עזריה ואמיר ברקוביץ' מחוץ להרכב, אחרי שהם פתחו נגד הפועל חיפה, נכנסים להרכב דני אוצ'קו ועדי יונה, כמו שאמרנו, מיירון ג'ורג' ככל הנראה פותח, אבל עדיין יש סיכוי...
רגע, הביאו אותו 9 כמו פריידי? זאת אומרת, הם ילחמו ביניהם או ביחד לשחק?
אני לא רואה הרבה אפשרות שהם ישחקו, אולי רק ברבע שעה האחרונה של משחק עם ביתר צריכה גול, הם אמורים להתחרות אחד עם השני, צריך לזכור, ביתר הולכת להביא כנף, ויהיה לו 6 זרים שהם על הנייר שחקני הרכב, אז יכול להיות שזה אחד בכל מקרה יצטרך להיות על הספסל, זר אחד. מיירון ג'ורג' הוא... מה שאני ראיתי...
רק שנייה, קנדה מנצחת שנייה. קנדה מנצחת 88-85. היא עולה לרבע הגמר, ספרד,
אבל תגיד שהיה מילימטר משוויון.
כל דבר בחדורסל זה מילימטר, כן.
משוויון אבל.
כן, אלבז.
לא אלבז.
אלבז אני אומר, אופי.
לא משנה, גם
אלבז
זה בסדר.
כן, אחריך, הוא מחכה על הקו, בוא נגמור עם זה.
כן, אז בקיצור, בית"ר ירושלים שלושה שינויים כנראה בהרכב, מינוס 4 נקודות, שבוע הבא סורו מצטרף, ואגב, לגבי תומה לא יישאר בביתר, עניין משפטי, בימים הקרובים כבר ישלחו למכתב, הבוקר נשלחה התראה לפני תביעה לתומה, שאם הוא לא מתיר חוזה, תובעים אותו ומקפיאים אותו.
רגע, אבל אתמול הוא התנצל, הוציא התנצלות אתמול.
לא, זה עניין משפטי, פרימו, הוא לא יודע מילה באנגלית, אז זה כבר הוא מתנהל משפטית, משהו פה מאוד מוזר, הוא רצה לצאת לצרפת, לעזוב את ישראל, רצו להתיר לו את החוזה, הוא רצה שתי מזכורות, פתאום הוא החליט להישאר, אולי הוא חשב שהוא לא ימצא קבוצה.
ראיתי איך הוא כתב, האוהדים, אני אוהב אתכם, מה, אז מה קרה פה פתאום?
הוא קצת לא ברור, פרימו, יש הרבה דברים, מה שקורה בחודשיים האחרונים איתו מאוד מאוד לא ברור.
כן.
אבל...
אחלה משחק,
אשדוד. על הכיפק.
ביי אופיר.
תודה.
ביי, להתראות.
שמעון אלבז, ידיד אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
בוא נתחיל עם מכבי חיפה, מה מגיע לקראת הפועל ירושלים?
אתה יודע, פותחים עונה, קודם כל זה משהו שמבחינת מכבי חיפה רוצים לעשות את זה ברגל ימין, אבל יחד עם זאת מכבי חיפה מגיע אחרי הדחה מאירופה, עם הרבה מאוד חששות מהיריבה, כי אתם יודעים, פה ירושלים היא קבוצה שעשתה חיים מאוד מאוד קשים למכבי חיפה בשנים האחרונות, ובטח בטדי.
בפעם האחרונה שהם חזרו מאירופה לטדי, הם הפסידו 3-0, זה היה תוצאה נדירה. תגיד, כמה קהל אמור ללוות אותם היום לטדי?
משהו כמו 5,000 אוהדים.
כי בהתחלה הייתה איזה בעיה, משהו עם הכרטיסים.
נכון, עם הכרטיסים, על משהו כמו 10 שקלים שהיה ויכוח, אבל כבר 5,000 אוהדים שמכבי חיפה הבטיחו את מקומם הערב, וזה יכול להיות גם יותר. הרגשה ביתית בטוח יהיה למכבי חיפה, גם בטדי, גם עם כמות כזו של אוהדים. השאלה הגדולה, איזה מכבי חיפה נראה הערב?
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, מסיידגו מתחיל עכשיו עם הליגה והניסיונות, כי אלו אירופה, וראיתי באחת הכותרות שהוא צריך להחליט בין רפאלוב לחלילי. עכשיו אני אומר לך, אין קשר בין שניהם, הם בכלל לא באותו תפקיד.
נכון,
מה
חלילי משחק יותר באגף, אני מסכים איתך קודם כל, חלילי יותר באגף, רפאלוב יותר באמצע, אבל יש למסיידגו לא מעט התלבטויות. קודם כל, בשורה טובה מבחינתו זה קורנו שחוזר להרכב, פיירו לא בסגל המשחק הזה עקב המתיחה מהמשחק מול יאנג בויז, ודולף חזיזה כמובן שקשיר אחרי שבאמת נפצע במשחק האחרון, אבל הוא צפוי לפתוח את המשחק מהספסל. אז אנחנו יכולים לראות במשחק הזה דין דוד בחוד, ואנחנו נראה גם ככל הנראה דיה סבא חוזר להרכב ואת רפאלו. אז אלה השינויים שצפויים במכבי חיפה.
תגיד...
ובשאר ייתנו צ'אנס לקיוף?
לא, בשאר איתמר ניצן.
לא, אני רוצה לדעת אם שואו ישחק היום.
שאלה טובה, כנראה הוא יפתח על הספסל.
גם על הספסל, מה, בגולק מביאים ספסל? וגם הבלם הקרואטי גם על הספסל.
נכון.
מגיעים, תשמע, הם מגיעים כל הרבנים, כל הזרים, יש להם שם...
לא, אלה לא רבנים, אלה לא קיבלו אזרחות עוד.
מי?
הקשר והבלם.
הם בדרך.
מקבל...
קבלו משהו, כן, הראי, שמראי, כל דברים כאלה, תומך זה, תומך לחימה, הכל יהיה בסדר. מה קורה בהפועל חיפה אחרי הטקו 2?
אתה יודע, קודם כל יש מתיחות מסוימת בין אורן גולן ליואב קאט.
אני לא יודע אם זה...
ממתי מנהל מושעה? זה לא שמעתי מעולם.
זה עוד שבועיים.
יש כל מיני חילוקי דעות מקצועיים ביניהם.
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. נכון שיואב קאט לא פרייר, אבל לאורן יש חוזה לשנתיים. אתה מבין? ואני לא רואה אותו מבטא.
הוא גם לא הבטא, אתה יודע, הוא עזב מקום שהיה בית בשבילו, איזה הפועל חדרה.
לא, אבל ההבדל הוא ששם, אתה יודע, פה הוא שכיר.
לא, שם הוא שלט ופה הוא לא שולט.
ופה הוא שכיר, אתה מבין, אבל יש פה חוזה עבודה.
זה משמעותי למנהל מקצועי.
כן.
אבל אתה יודע שאנחנו מדברים עם יואב קאץ, הוא אומר איזה מנהל מקצועי, בקבוצה כמו הפועל חיפה, בעלי התפקידים צריכים לעשות חמישה תפקידים, הוא אמר את זה.
כן, לא,
מה זה חמישה תפקידים? תגיד, מנהל מקצועי יכול להיות מנהל שמרים דגל?
תשמע, כך הוא נוהג, אבל אורן זה לא פרייר. אתה יודע, זה לא אחד שיוותר, כי באמת, אתה יודע, יש שם באמת כמה טורפים במועדון הזה עם הרבה מאוד ניסיון.
אבל אתה יודע, שימון, נגיד לך את האמת, נכון שהיא צריכה להשתפר, ואני סומך על רוני לוי, היא בשני משחקים, עם ארבע נקודות, שפעמיים היא חזרה ממצב של פיגור. זה גם לא פרייר עם הפועל חיפה.
ממש לא, זה מראה על אופי, זה מראה על משהו באמת אולי שונה בהפועל חיפה של העונה. נכון שהיא לא נראית במיטבה, אבל הפועל חיפה בשני המשחקים האלה הייתה עדיפה ובאמת הוכיחה אופי, שזה באמת איזה נקודת אור לקראת העונה הקרובה.
על הכיפק.
שמעון, עוד מעט תהיה לנו ווינר, תאמר לי על תוצאה בטדי היום.
2-2.
על הכיפק, 2-2, לא בסדר, אוקיי.
וואי, זה הפתעה.
תודה.
ביי, תודה, ערב טוב.
יניב טוחמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נתחיל עם באר שבע, משאירה נקודות עם ריינה. יש הסברים ותירוצים למחביר. בוא נאמר שמבחינת מצבים, באר שבע הייתה צריכה לנצח, אבל לא מקבלים נקודות על מצבים.
א', הייתה תקלה, אני חושב, מאוד גדולה מבחינת הפועל באר שבע, לקבל שער מקרן. זה משהו שלא מתאים לקבוצה, לא אופייני לקבוצה. נכון שהיא מהר מאוד השיבה עם שער של אלון תורג'מן ומחקה את היתרון הזה של ריינה, אבל זאת תקלה שלא קורית, לא אופיינית. אנחנו ראינו הרבה פעמים שזה הכוח של הפועל באר שבע כשיש לה את מיגל ויטור שם באמצע, וזה דבר אחד שאני מניח שיתנו עליו את הדעת.
אני חושב שגנם עשה את זה יפה, זאת אומרת, שמה, אנחנו...
עשה יפה, נכון, גול בפני עצמו, אחלה גול, כן, אבל תסכים איתי פרימו וקופמן, אתם רואים כדורגל ישראלי, אני לא זוכר כזה גול קל שהפועל באר שבע חוטפת.
אתה מדבר במיוחד על ויטור, שהוא בראש אחד הטובים בארץ.
כן, ויטור היה הראשון שם, היה הראשון שם, הכדור עובר מאחוריו, אף אחד לא מכסה אותו. כן. אני בטוח שאליאני ויראה את זה עוד הרבה. עכשיו, מעבר לזה, שמה, אני חושב שהמשחק הזה בריינה, בחוץ, זה משחק שהקבוצות הגדולות יודעות לאבד שם נקודות. נכון שאף אחד לא רוצה להתחיל מחזור שני כבר עם 4-6, בטח כשאתה רץ לאליפות, או מגדיר כשאתה רץ לאליפות.
הייתי אומר לך את זה גם, שיכול להיות שזה הפתעה, כי באר שבע יצא להשלישית. בוא נחכה.
בליגה הזו של השלוש? כל הקבוצות ישרו נקודות.
אז לא, לא, אני רוצה לשאול את תוכמן, האם מכבי תל אביב ומכבי חיפה, נראה לך שישירו שם נקודות? לא נראה לי, תוכמן.
אז ישירו מקומות אחרים, אז משנה.
אין... בוא נראה, גם הערב משחקים... לא יודע, פרימו, זה לא ש... אתה יודע, גם בעונה שעברה, לא ראינו ש... כמו שקופמן אומר, איבדו נקודות גם במשחקים כאלה. זה לא סוף העולם. המשחק הזה לא היה משחק רע של הפועל באר שבע, נכון שהיא...
הוא גם לא היה טוב.
שהיא רע 2, אבל היא הגיעה בטח ב-20 דקות האחרונות למספיק מצבים לנצח את המשחק. אבל זהו, זו המציאות, עם זה הם מתקדמים. אני חושב שבטבלה היא עדיין מקום ראשון, תקנו אותי אם אני טועה, נכון שמכבי חיפה אותו שיחקה ומכבי תל אביב משחק חסר, אבל בסדר, שמה,
בוא תקן אותנו לגבי פאון וחמת שאתמול לא היו בסגל, ורמזי ספורי שעם כל הצרות שהיו לו בשבועות האחרונים גם אתמול רב עם פטרסון, אז מה ההחלטות לגביהם?
תראה, את הרכשים אנחנו שומעים כבר יותר משבוע שהפועל באר שבע רוצה לעשות שינויים, אנחנו מדברים על סגירת חלון עוד שבועיים וחצי, 20 בחודש, אין לה את אירופה, אז ככה שזה לא רלוונטי מחר, אתה יודע, תאריך 4 בספטמבר לעשות שינויים כמו מכבי תל אביב, שאתה יודע, עשתה את הכל מהר עם דוידה ועם בונדוסו, אבל כן, כשאתה מושיב את תומר חמד כחלוץ שלישי, עם חוזה שמתקרב ל-300,000 יורו נטו, זה לא פשוט, גם לא לאלונה ברקת וגם לא להפועל בר שבע. מצד שני, מי ייקח אותו? מי יקלוט אותו? נכון שהיא עשתה מהלך עם דור מיכה, כבר, אתה יודע, עם היציאה למחנה האימונים, וזה היה מאוד מוקדם, ואני חושב שפה די מהר סגרו את הסיפור. תומר חמד מושכים את זה. כמו שאמרתי, כשיש לך בעדיפות אלון תורג'מן ו... פטריק קלימלה, והפועל באר שבע מעדיפה להחזיר את איתמר שבירו. מצד שני, אתה יודע, אתה לא יכול לשחק יותר, אין לך מרווח לשחק יותר מדי בחוזה כזה גבוה. נכון ששתי מזכורות כבר שולמו, ואתה מכיר את החישובים הרי שעושים, הנה שילמו כבר שתי מזכורות מתוך החוזה, ואוטוטו מגיעים כבר לאמצע עונה. בוא נראה לאן זה הולך, אליאני ברדה נתן גם לתומר וגם לאדריאן פאון את האיתות הזה ברגע שהוא לא לקח אותה מ... לנסיעה לצפון. עכשיו צריך לראות לאן זה ילך. החלון ברומניה עדיין פתוח.
פאון, יש לו הצעות מרומניה או טורקיה או אמירויות? למה אני לא רואה איפה לוקחים אותו?
אז אני אומר, אז גם במקרה של פאון, תראה, אני חושב שאם יבוא, אני לא יודע שכבר נעשתה כזו שיחה, אבל אם יבוא אל הסוכן שלו ואליו יגידו, אנחנו מבקשים להוציא אותך בהשאלה, עד כמה שאני זוכר, הוא חתום להרבה שנים בהפועל באר שבע. אנחנו רוצים להוציא אותך להשאלה, כי אנחנו רוצים תפקיד אחר להביא, או משהו בסגנון הזה, אתה יודע איך אומרים את הדברים. יכול להיות שכן ימצאו, אתה יודע, הוא עם חוזה יותר נמוך מחמד. שם, אתה יודע, אתה כן צריך להשקיף שם איזה סכום מסוים כדי לסגור את הפער מהחוזה, אבל אני לא חושב שזו בעיה למצוא מישהו, קבוצה שתיקח אותו. אני חושב שפה אמרתי את זה, יצא לי לשבת איתו לשיחה די ארוכה בבית הדין בסיפור של האירועים ממכבי חיפה, הוא היה הרי פעיל מאוד ביחד עם שפי סולימנוב מהצל של הפועל באר שבע, קיבל גם הרבה משחקים בחוץ, אני חושב שזה מאוד השפיע עליו, אני חושב שהסיפור הזה שם, אני ראיתי שהוא אחרי שהוא חזר, זה היה שחקן פחות טוב, לפני זה הוא היה שחקן יותר טוב.
גם שהוא היה יותר טוב, הוא היה חלש.
אין. לא בטוח.
מה זה לא בטוח? מה הוא עשה? מה הוא שינה את הקבוצה של...
תשמע, בוא, תסכים איתי קופמן,
תקשיב, שאתה מבין, יש לי ויכוח איתך שלא נגמר, אתה מבין, שאתה
מי שחקן... רגע, אבל תן לי משפט, תן לי משפט.
רגע, אז אני אגיד
לך עובדות.
העובדות וכל הדברים האלה, שאתה מי זר, אז יש לך נגיד את שרי, אוקיי, אז אתה אומר, וואו, אתה רואה את סק, לא, אבל אתה מביא לי פה איזה רומיינר, ואתה משכנע אותי שהוא טוב.
אני לא משכנע אותך שהוא טוב, אני רק רוצה להגיד לך משפט אחד.
לא, לספר יש משהו, לא, אי אפשר להגיד כלום.
דברים על פאון,
פאון לא, פאון לא.
יש מאמן להפועל באר שבע, קוראים לו אליניב ברדה, הוא מכיר את הקבוצה, מה שרוצה להגיד לך קופמן, מכיר את הקבוצה יותר טוב ממני ויותר טוב ממך. מבחינת אליניב ברדה בעונה שעברה, אדריאן פאון היה מהטובים בקבוצה. אתה רוצה להגיד שאליניב לא מבין?
לא, אני רוצה להגיד, אני חס וחלילה, הוא מבין, אני לא ראיתי כי אני לא מבין.
אז יפה, זה מה שאני אומר.
אבל מספרים, תקשיב, מספרים, אתם שוכחים את הדברים האלה.
התקפה לא מביאה מספרים.
הבן אדם לא עושה, כל ההתקפה לא עשתה כלום, הבן אדם לא עושה כלום, הוא זר.
אני ראיתי ושמעתי וקראתי שאחרי רבע משחק כבר שלחו את ספר הביתה, ופתאום, אתה יודע, הנה, הפועל באר שבע כבר, ספר הוא אחד הזרים היותר משמעותי.
בוא נחכה קצת.
בסדר, מבחינת הפועל באר שבע זה מה היא רואה. אז בוא נסכם, ספר, סליחה, פאון וחמד, ייתכן ויהיה תזוזה, מבחינת חמת זה כמובן שבירו, אם הוא כן, עדיין כן. פנוי, מבחינת פאון זה להביא זר אחר. לגבי ספורי, משפט, כי ביקש פרימו, כרגע, אתה יודע, אין פרימו משהו חדש, צריך להתמודד עם המצב, וכן, כן, מה שהיה אתמול, זה היה הרבה עצבים, ללא ספק.
תוכמן, תודה.
יאללה, בוא ניתן את ההרכב של מכבי חיפה לפני הווינר, זה גם מצוין למנחשים. מאוד מאוד התקפי, איתמר ניצן, סונגרן, סק, גולדברג וקורנו, בקישור אלי מוחמד, רפאלו ושרי. למעלה חלילי, דין דוד ודיה סבא. אמרנו שני הזרים החדשים, ג'אבר וחזיזה, לא בהרכב, פירו פצוע. בוא ניתן את הקרדיט להפועל ירושלים, אדלי, השטה, בצ'ו, אופק ביטון, אופק נדיר, יאו, סדריק, מתן חוזז, נידם, פיוון בהופעת בכורה, אחלה בלם, ותומר אלטמן.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז נמשיך עם הרכבים ונפתח את הפינה עם המשחק כאמור הערב בין הפועל ירושלים למכבי חיפה. הפועל ירושלים עם תיקו אחת מול מכבי פתח תקווה במחזור הקודם. מכבי חיפה לא שיחקה, כמובן מגיע לאחר הפסד 3-0 ליאנג בויז בליגת האלופות. וצריך לזכור שמכבי חיפה הפסידה פעמיים בעונה שעברה להפועל ירושלים בטדי, כך שהמשחק הזה רחוק מלהיות סגור. מבחינת הווינר כמובן, שעדיין הולכים עם מכבי חיפה ובגדול, ניצחון של הפועל ירושלים 5.70, תיקו 3.85, וניצחון חוץ של מכבי חיפה 1.35. פרימו, הימור שלך.
תשמע, אנחנו כל הזמן דיברנו על שני ההפסדים שלהם בטדי, אחרי שחזרו מאירופה, אחד מהם 3-0, לא יודע אם זה יקרה עונה אחרי עונה, מכבי חיפה הרבה יותר טובה מהפועל ירושלים, למרות היחס הנמוך אני הולך 2.
נזכיר שאל בזול לך לתוצאת תיקו, אתה הולך על ניצחון חוץ של מכבי חיפה,
קוף. אני הולך על תיקו, כי בסך הכל אני חושב שהפועל ירושלים תעלה בהרכב של להפריע, ואתה יודע, אולי לנצל איזו הזדמנות, אבל בגדול, קודם כל להפריע, אין את הכישרון שיש מכבי חיפה.
יש לה חמישה שחקנים ממכבי תל אביב היום בסגל, חמישה.
גם עם כל החמישה עשר, אני מסתכל מה הם נותנים ביחד.
נכון, אבל אני אומר, שחקני מכבי תל אביב, הם כל כך ווינרים, הם גדלים ווינרים, זאת אומרת, למרות שהם בהפועל ירושלים, שחקנים כמו חוזז, פיוון, אלטמן, כל אלה, אתה מבין מה אני מתכוון?
מתן חוזז הוא בעיניי מאוד דומיננטי, וזה סוג של גניבה בשביל הפועל ירושלים. השאלה באמת, מה הוא ייתן?
חייבים אותם היום מצוינים.
אני חובר אליך פרימו, אם מכבי חיפה רוצה לקחת תליפות, חייבת לעבור עם ניצחון חוץ בטדי, והפעם אין את התירוצים של הפסדים, אתה יודע, בליגת אלופות, משחקים בליגת אלופות, היא יצאה מהמפעל הזה, ואני מאמין שהיא תעשה את זה לפחות מבחינתה. נעבור למשחק נוסף במסגרת ליגת הפועל חדרה, מרחת את מכבי תל אביב, פה יחס עוד יותר משמעותי לטובת הצהובים. מכבי תל אביב מגיע לאחר ניצחון 4-1 על אשדוד, והפועל חדרה לאחר הפסד מעדד 3-0 לבאר שבע. הפועל חדרה בדרך כלל אנחנו לא נותנים לה קרדיט בתחילת העונה, אבל איכשהו בסוף היא שורדת ובדרך כלל מפתיע. העונה הזה נראה הולך להיות יותר קשה מבחינתה, גם ללא אורן גולן, שהזכרנו אותו בהקשר של הפועל חיפה, והגורם משמעותי מאוד במועדון. ניצחון של הפועל חדרה פי 10, תיקו פי 6, וניצחון חוץ צפוי של מכבי תל אביב, 1.10, קוף, ביטול תורה?
אני לא יודע אם זה ביטול תורה, אתה יודע, כי בסך הכל, בוא נאמר שחדרה כל עוד יהיה לקוח, שזה 30 דקות, תוכל להציק לאיזה...
נו, יש עוד 60 דקות אחרי ה-30 דקות.
וב-60 דקות יהיה לך
ב-30 אלה כבר מסתיימים האוטובוסים בחווה.
או שכן או שלא. אבל...
מה שבטוח אולי שכחת.
לא, גם ניסו זה, ניסו לא בכבוד שלו בפרסטיג' לבוא לעשות, אתה יודע, באמת חניון בחצי. הוא ירצה להראות שהוא משחקים כדורגל חיובי לשיחות של אחרי המשחק.
מתכון בטוח להפסד.
נכון.
מה אתה הולך?
אז מה אתה הולך?
מכבי.
יפה. מכבי.
קודם כל אני רוצה להגיד.
מכבי יותר מאחד.
אנחנו תמימי דעים. גם אני. קודם כל אני רוצה להגיד לך, פי 10 אמרת. זה מזכיר לי את ברצלונה של מסי פי 10 בקאמפ נו. זה המון פי 10 שהווינר נותן.
זה יחס גבוה מאוד.
מאוד מאוד גבוה.
אפילו קצת יוצא דופן.
יוצא דופן?
אני מסכים איתך.
אני אומר מינימום 3-0.
אני חושב שזו מה שראינו מחזור ראשון, ולא ראינו, אתה יודע, משחק אחד לא ראינו, אבל אנחנו יכולים לנחש. חדרה קבוצה גרועה בליגה.
אחת החלשות בליגה, אני אומר לפחות 3-0, ורן זהבי בוודאות כובש.
טוב, זה יותר צפוי אפילו מה 3-0.
כן, כנראה.
ונעבור אל הליגה הצרפתית, ליון מול פריס סן ז'רמן. ליון עמוק בתחתית עם נקודה אחת משלושה משחקים. גם פריס סן ז'רמן לא ממש מבריקה, 5-9 עד עכשיו מקום שמיני, ליון מקום 16, ניצחון של ליון, ניצחון ביתי 4.70, תיקו יניב לכם פי 4, וניצחון של פריס סן ז'רמן 1.40, ניצחון חוץ. פרימו, אמור שלך?
אתה נגעת בפריז שהיא לא טובה, התחילה את העונה לא טוב, היא הסתדרה, ראיתי את המשחק האחרון עם אמבפה, הם היו מצוינים.
לא, ליון, וגם ליון חלשה.
וליון חלשה, ולמרות שזה משחק חוץ, גם פה אני רואה את פריז מנצחת עם שערים של אמבפה.
מסכים איתך, קוף? איקס, איקס זה פי ארבע, זה יחס יפה מאוד.
רואים את פריז, כן טובים, לא טובים, אתה יודע, מרימים את היכולת.
לואיס אנריקה סידר שם את הקבוצה.
לא, אבל מרימים את היכולת, אני אומר מבחינת
היריבה. כן, זה אתה צודק, זה אתה צודק.
אתה אומר שליון ירימו את
היכולת. ברור.
טוב, בוא נראה לכם, אבל נראה לי שגם השנה, דרך אגב, בליגת אלופות הם יפשלו. לא פרימו.
כן.
זה לא אומר כלום. הם לא יגיעו רחוק, זה לא יעזור להם.
רגע, אתה אומר... רחוק
מדי.
בליגת אלופות זה לא יצליח להם.
אתה אומר רחוק מדי, שים לב עם מי הם בבית. זאת אומרת, אנחנו לא נעולים שמהבית הם עולים לשמיד. ניוקאסל, דורטמונד, מילאן, זה כל אחד יכול לנצח אותם. בדיוק.
ומשחק נוסף במסגרת הליגה הספרדית, אוססונה מול ברצלונה, אוססונה מקום 6 נקודות, ברצלונה מקום 7 נקודות, לפחות לפי המצב בטבלה הם די צמודות, אבל פערי האיכות נוטים בפירור לטובת ברצלונה, ניצחון של אוססונה 5.20, תיקו 4.10 וניצחון חוץ של ברצלונה 1.35. פרימו, אמור שלך?
אתה יודע מה אני צוחק? כמו שקודם אמרתי לך, ברצלונה של מסי זה פי 10, הנה אוססונה בבית, היו מקבלים ברצלונה פי 10.
נכון, אבל ברצלונה כבר פחות...
לא, ברצלונה...
העונה לפחות הפתיחה של הדי צולה.
כן, אבל היא עדיין טובה יותר, וכן, ותנצח.
אוקיי, קוף?
ברצלונה.
ברצלונה, כולנו חושבים כך, תודה חברים.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אנחנו משהו כמו...
ראית את הבגדים של מנצ'סטר יונייטד? מעולם הם לא שיחקו ככה, עם פסים שחור לבן של מנצ'סטר יונייטד.
הפכת להיות אופנאים.
לא, זה בדיוק התלבושת של ניוקאסל, אני אומר לך, מועדון כזה גדול בעולם, יש לו את התלבושות שלו.
אז היו להם את הרעיונות שלהם, אני לא יודע, לא שיתפו אותי, אני אשאל את שכנר אחר כך בחצי.
שאל אותו באמת, איך הם שחקים עם תלבושת של ניוקאסל?
בכל מקרה, אין שערים בין ארסנל למן יונייטד, ובוא נאמר שאפשר לצפות לשיפור ביכולת. צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים.
אהלן צביקה.
משחקים מדהימים היום לקראת רבע הגמר.
מ-11 בבוקר לא יצאתי מהבית.
כן, לך זה מתאים.
חלק זה משחק בתוך משחק.
כן.
ונגמר רק עכשיו עם קנדה ספרד.
אז בוא נדבר על קנדה ספרד. קנדה ספרד הובילה 73 66, והקנדים משכו אותה לטקו 80, ואז התחיל קרבות של צ'קות ועונשין, ובסוף קנדה ניצחה, היא הדיחה את אליפות העולם באלופת אירופה, שזו ספרד, וקנדה מול סלובניה, למרות שזה לא כוחות, רק דונצ'יץ' מסלובניה מול כל הקנדים.
תראה, קנדה
גנבה
את הניצחון היום, למרות שספרד, כל פעם שהיא עלתה כמה פעמים במשחק ל-8 הפרש, ל-10 הפרש, אבל בסוף, 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 יול פצוע שעליו בנו, אולי שאתה יודע, תמיד הוא שפצלי את השנים החשובים, האחים ארנון גומז לא היו טובים, אבל היה מותח, היה מגלול,
נכון. גם הקנדים לא היו בסיאם, אתה יודע, נכון, אלכסנדר עשה את העבודה שלו ואת התפוקה שלו בכל תחום.
לקנדים יש פיזיות ויש את ה...
הם עדיין לא מסתדרים, הם עדיין לא מסתדרים עם אירופה, אתה יודע, פתאום הם, אתה יודע, אתה רואה אותם שהם בכלל לא קשורים לעניין, אבל לקראת המנצרה הם באמת התחילו לעבוד. בוא נדבר על ארצות הברית נגד ליטה, ליטה מאזן 4-0.
ליטה היום נתנה הצגה. בטח בחצי הראשון שעשתה 9-9 שלשות, אבל גם לקראת הסוף, כשהאמריקאים לחצו כמו הקנדים, לא הצליחו לשבור את הליטאים, הליטאים את רוב קליות העונשין ואת רוב ההתקפות המכריעות, עשו סלים וניצחו. יכול להיות שזה יהיה הגמר. יכול להיות, כי ליטה...
ליטה מקבלת את סרביה, איך סרביה?
סרביה טובה, הפסיד אמנם לאיטליה במשחקים, זה משחק מאוד קשה, חלק מהאנשים אמרו שיותר טוב לשחק נגד סלובניה מאשר נגד סרביה, זה ברור, אבל לא תמיד אתה יכול לבחור, ליטא לא הפסידה אף משחק באליפות, ולפעמים באליפויות כאלה, אתה מפסיד את המשחק הראשון במשחק הכי, הכי, הכי גרוע, גם יכול להיות שהמאמן שלה צריך להוריד אותה, כי אתה יודע, אחרי שאתה מנצח את ארצות הברית, כולם שיקורים ולא מיין.
אתה יודע,
אבל
מולי,
ליטא נתנה משחק כדורסל כן. מדהים.
מולי קומן דיבר איתנו על גרמניה, וברבע גמר היא מול לטביה, ולטביה עושה באמת דברים מדהימים, אבל נרשה גרמנים עם המשחק המתודי הזה, והכוח והגודל, יהיה להם קשה מול הגרמנים.
היום היה טקל בין המאמן הגרמני לבין שרודר.
כן, ראינו.
הוא הוציא אותו החוצה.
אוי ואבוי.
הם היו בפיגור. ואז לא היה לו ברירה, אבל בשקט הוא החזיר אותו, וכל המשחק השתנה. גרמניה היא חזקה, היא מאורגנת, היא פיזית, יש לה שחקנים טובים. היא תלויה, כמו שפרימו כבר אמר כמה פעמים, היא תלויה בשרודר.
אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אבל כן. תגיד לי, צביקה, היא טובה מלטביה?
כן, לטביה זה ההפתעה של האליפות. היא כל משחק סוחטת מעצמה עוד קצת יותר, כאן עם המאמן האיטלקי שלה, ואני עדיין חושב שהיא יותר טובה גרמניה. תראה, יש פה בכלל מצב, עלו 6 נבחרות אירופאיות בארצות הברית וקנדה. אם קנדה הייתה מפסידה, זה היה 7 קבוצות אירופאיות וארצות הברית. וזה מראה משהו. עכשיו זה גם צריך, לא רוצים לשמוע לי, צריך גם להביא אצלנו לאיזושהי מחשבה, איך אנחנו מגיעים לרמה הזאת. אנחנו בכדורסל האירופאי.
צביקה, אגיד לך את האמת, דיברנו הרבה על ישראל, על המשחקים האחרונים שלה, וראיתי המון משחקים במונדה בסקט, אנחנו לא ברמה הזאת, צביקה.
נכון.
כמה שאנחנו אוהבים את ישראל, אנחנו לא שם.
אז אנחנו צריכים אבל לחשוב איך להגיע לשם.
לא.
אנחנו צריכים לעשות, ולא לסבוח גם בכדורגל, על הנבחרות הצעירות, ועל זה, לאיך מביאים את הנבחרת הלאומית לרמה יותר גבוהה.
אם היה לנו שחקן כמו שרודר, אז אולי היינו עולים ברמה, אין לנו כאלה, צביקה.
כן, אבל לנו יש שחקן אחד ב-NBA, אנחנו צריכים לעשות הכל שיהיו לנו עוד שחקנים ב-NBA, אבל גם שהם יבואו למשחקים. כי אני לא רואה שבנבחרות אחרות, שחקני ה-NBA מבטרים לשחק בנבחרת. תעבור נבחרת, נבחרת, 2-3 שחקנים מה-NBA באים, שרודר לוקח את הנבחרת על הכתפיים שלו כבר 5 שנים, 7 שנים.
צביקה, רק שאלה אחת.
הייתה תקופה, לפני 5 שנים, אני זוכר נכון, שקאטה שימן, שיכלנו לעמוד מול גרמניה, הפסדנו על שטות, עם שרודר על הפרקט, אתה מבין? הפסדנו בנקודה. הגרמנים עשו את
הרמור. בוא נעדכן שנייה, צביקה. שנייה, צביקה.
אבל הגרמנים ברחו לנו.
1-0 למנצ'סטר יונייטד, ראשפורד בחוץ על ארסנל. ראשפורד, כן, 1-0 על ארסנל בחוץ, יופי של שער של חלוץ ספריית אנגליה.
תגיד, איטליה לא יכולה להגיע למצב כמו ליטא שתקלה לאמריקאים מעל 100 נקודות בלנצח.
תראה, איטליה מאוד מאוד לא צפויה, משחקת כדורסל בלי סנטר. היום יחסית היא ניצחה, אבל לא היה לה, מונטקיו היה ביום חלש במשחקים קודמים, הוא היה פנטסטי, הוא שחקן NBA. הקבוצות האירופאיות, אם הן מצליחות להגיע למשחק טקטי נגד האמריקאים ולא לרוץ, היום הליטאים רצו איתם ל-100 נקודות, כי בחצי הראשון הם עשו 9-9-3, אני לא רואה איטליה עושה 9-9-3.
אני רוצה לשאול שאלה הכי מעניינת.
כל משחק הוא חדש.
אני רוצה לשאול אותך, בגלל שארצות הברית תמיד בתחרויות האלה מועמדת מספר אחת, אמיתי אני שואל אותך, אם ארצות הברית לא זוכה, זה יפיל אותך או שתגיד שזה סנסציה?
זה קרה כבר, מה זאת אומרת?
לא, אבל בגלל זה אני שואל אותו על 2023, צביקה.
לא, זה לא יפיל אותי, כי זה קרה הרבה פעמים, כי בסוף המשחק האירופאי, הבינלאומי הוא קצת שונה מה-NBA, וצריך להתרגל אליו, וצריך לתרגל אותו, ואתה רואה בכל זאת שהשחקנים האירופאים גם מוכנים אליו יותר, גם אלה שבאים מה-NBA לשחק בקופה נבחרות שלהם, שהם לא אמריקאיות, הם עושים דברים שהאמריקאים לא מצליחים לעשות. גם היום לאמריקאים יש להם גרדים כוכבים, הם לא שולטים במשחק כי הם יותר חושבים על הנקודות.
שנייה, רגע.
הם לא מנהלים את הקבוצה.
דקה אחת לקח למנצ'סטר יונייטד להוביל. דקה, אחת אחת.
טוב, זה עוד פעם בגלל החולצות, פרימו.
אני אומר לך, כמה שנים אתה רואה את יונייטד בטלוויזיה?
אדום לבן.
עשרות שנים? כן. אדום לבן. פעם ראשונה אתה רואה אותם במדים כן. של ניוקאסל. לא חשוב, אחת אחת מתפתח לנו משחק גדול.
צריך לה... בכל מקרה, יש לנו פה, אתה יודע, יופי של רבע גמר.
כן, מחר יש משחקים, מה נעשה?
זאת בעיה, אבל החבר'ה גם צריכים לנוח מתישהו.
בסדר, יום שלישי יהיה עוד יום.
ברזיל כאילו תייצג את דרום אמריקה באולימפיאדה, נכון? היא הגיעה הכי גבוה.
כן.
אבל זה סתם, זה סתם לתת לפזר מקום, הם לא...
מתי, מתי...
גם הארגנטינאים לא.
מתי הריבי גמר, צביקה? מיום שלישי בבוקר?
כן.
וואו.
סבבה, טוב, יש לך היום לראות מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אבל אתה לא צריך להתעכב יותר מדי, אני מניח זה משחק חד צדדי, אז אין לך מה להפסיד.
צביקה
פעם
לא מזלזל, ביי
צביקה. ביי. אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, ולאחר מכן פרסומות ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב טוב.
אתה פרשן היום במשחק בין הפועל ירושלים ממכבי חיפה בטדי, שידור ישיר, ספורט אחת, 20:00. יש לנו פה את 5,000 מועדים של חיפה צפויים להגיע לטדי. אני רואה פה...
אני מאמין שיכול להיות אפילו יותר, לפחות לפי
הדרך. אני מקווה בשבילם, אתה יודע, שיגיעו יותר.
מקווה בשבילנו שיהיה פה הרבה קהל, כן.
אני לא יודע כמה ירושלים יכולים להביא, אתה יודע, אני אף פעם לא מסוגל להגיע ל...
אני מאמין שמשחקים גדולים יכולים להביא 4,000-5,000, הם ביציאה שממולנו, ועודים של חיפה גם מימין וגם...
הורי, אתה יודע, אנחנו נתנו את ההרכב לפני רבע שעה...
מי שופט שם,
הורי? אני תכף אגיד לך, שני הרכבים, כן, קיבלנו את שני הרכבים.
אז אני רוצה להגיד לך משהו על ה... מיד אני אגיד. אני רוצה להגיד לך משהו על ההרכב של מכבי חיפה. הרבה פעמים אנחנו מדברים עם הורי, ואני אף פעם לא מתווכח עם מאמן לגבי הרכב, הוא מכיר אותם יותר טוב מכולנו. אבל שאני רואה שהוא משחק עם הרכב כל כך התקפי, ושגם הוא נותן לסבא ורפאלוב שקצת מבואסים בתקופה האחרונה, אתה לא חושב שהוא לוקח פה סיכון גדול מדי, דגו?
תראה, קודם כל, לגבי השופט יגאל פריד, אז בואו נענה על שאלה קודמת, ועכשיו למה ששאלת, תראה, קודם, מכבי חיפה היא קבוצה מאוד חזקה, יש לה, כמובן ביחסית לליגה, למרות שהיא נחלשה מהעונה שעברה, יש לה, יש לו המון אפשרויות לשחק, הוא מאמין מאוד בלשחק עם, כמו שבחר סיים את העונה שעברה, לא יודע אם אתה זוכר, בעונה שעברה זה היה אבו פני וחמישה מלפניו, וזה עבד מצוין למכבי חיפה, הוא מאמין בהתקפה, ההגנה הכי טובה היא התקפה, ולכן הוא פותח ברכבים מאוד מאוד התקפיים, לדעתי גם מתוך נקודת הנחה שהפועל ירושלים תהיה יותר נסוגה, תשחק יותר מאחור, והוא, המטרה העיקרית שלו זה לעצור את המעברים, השאלה אם עלי מוחמד, מי יעזור לו לעשות את זה, כי לבד יהיה לו קשה, ופה זה הסיכון שלו, עצירת המעברים, ואם הוא לא יצליח לעשות את זה, אולי הפועל ירושלים שוב תצליח להפתיע פה.
איך אתה רואה את המעברים של שחקני מכבי תל אביב? הרי הם גדלים למצוינות, זאת אומרת, הם מבחינתם מכבי חיפה זה לא סוף העולם, חוזז, פיוון.
אתה מדבר על הרביעה ש...
היום...
כן, ממכבי תל אביב. דרך אגב, את כולם הוא אימן, כולל נידם, היה לו איזה קדנציה קצרה בנערים.
רק גלזר היום לא פותח בהרכב.
נכון, עמית גלזר, שהוא גם בטווח הביניים, אבל עם מתן חוזז, זיו אריאל ופיוון לקח אליפות... נחתונים מאוד חזקים שהוא עבד איתם המון המון שנים. תראה, הרבה פעמים למאמן נוח לעבוד עם שחקנים שהוא מכיר. אז הם מכירים את הדרך שלו ואת השיטה שלו, ובגלל שזיו הרגע משחק כדורגל, שהוא לא כדורגל נסוג, הוא כן יוזם, גם שהוא מחזיק פחות בכדור, הוא יוזם, יש לו תבניות הנעת כדור, דברים שבמעודנים, מחלקות הנוער הגדולות, בבטח מכבי תל אביב, דוגלים בהם, אז הרבה יותר קל לו להביא שחקנים כאלה, ולכן שחקן כמו תומר אלטמן לדוגמה, יודע שהסתובב ואפילו קצת נסע להולנד, וחזר, הוא שחקן שתחת זיו אריה יכול לפרוח בסגנון שזיו אריה משחק, ואתה רואה שהוא גם משתפר מאוד תחתיו, ולכן הוא גם אוהב להביא שחקנים, זה גם הקשר הטוב בין המועדונים, אבל גם זיו אריה אוהב להביא שחקנים מכבי תל אביב, שהרבה יותר קל לו, אתה יודע, ללמד אותם או להציב אותם על המגרש, והם עוזרים לו בתוך המגרש לשלוט בקבוצה.
יושב להם בראש שני ההפסדים בטדי, לשתי הקבוצות שפעם אחת 3-0, פעם 2-1?
What was.
כן, תראה, גם זה מה שהיה היה נכון, למרות שאנחנו רואים, יש לזה משמעויות מסוימות גם בעולם. ניוקאסל דוגמה לא ניצחה את ליברפול, הידיעה הוא לא ניצח את ליברפול 11 שנים, וראית מה קרה שהוא הוביל 1-0 מול 10 שחקנים. אבל תראה, מה שכמו שרון אמר, ואני מסכים איתו, מה שהיה היה זה מקרה שונה לחלוטין. נכון, שנה שעברה, מכבי חיפה באה בין שני משחקים, אחרי משחק שהיא הפילה לליגת האלופות, היא באה עם הרכב חזק, בחר לא עשה רוטציה, כי אחרי זה מיד יצאו לפגרה, זה היה די דומה לשנה הזאת, והם קיבלו ב-3-0 פוחק מהפועל ירושלים. הפעם זה שונה, גם אחרי ההדחה וגם היו 5 ימי מנוחה, ומכבי חיפה מפה יוצאת לפגרת נבחרות. אני חושב שבסך הכל גם ההרכב, שחקנים די טריים, הם יכולים, מכבי חיפה תבוא יותר חזקה מהעונה שעברה.
אבל זיו אריה משחק עם... זיו אריה משחק עם קישור מאוד חזק, ופה הוא שם רק את אלי מוחמד, אתה יודע, זה קצת...
כן, מה זה? עוד פעם, אבל אני חוזר איתך לשנה שעברה, ששיחק אבו פני, ולפניו שיחקו שרי וסבא, ולפניהם אצילי וחזיזה, ודין דוד או פיירו. זה מה שמכבי חיפה עושה מאז הסיבוב השלישי בעונה שעברה, היא מאמינה שהחמישייה הקדמית, כוח ההרתעה שלה, גורם לקבוצות האחרות לשחק יותר נמוך, לצופף יותר את האמצע, ומקשה עליהן גם לצאת למתפרצות, וגם כל השחקנים האלה שציינתי, בטח סבא ושרי הם עובדים, אתה יודע, הם עובדים, גם חזיזה, הם שחקנים שעובדים ולוחצים אחרי עיבוד, והמטרה של חיפה להכריע את המשחקים דרך התקפה. בעונה שעברה, בפלייאוף, זה עבד להם מצוין, גם את העונה הם פתחו טוב, נכון, זה הרכב כיפי, אבל אתה יודע, מי אנחנו... אנחנו כל מיני דוגלים ואומרים למאמנים, שחקו את כפי, שימו כמה שיותר שחקנים כישרונים, בואו אנחנו מעדיפים 3-2 על 1-0, אז אתה יודע, למה שאנחנו נתלונן, להפך, צריך להודד את העניין הזה, כמה שיותר שחקנים איכותיים, כמה שיותר שחקנים קדימה, לחץ, כדורגל, אתה יודע, כדורגל שכיף לראות ולא כדורגל נפסוק.
אני רוצה לשאול אותך על מכבי וחדרה, פרימו, תן אותה הרכב של מכבי.
רגע, לא הכנת אותי, דרך אגב,
יגאל
פריד וגל ליבוביץ' בבר.
כן, אמרתי יגאל פריד, נכון. לגבי הרי מכבי תל אביב וחדרה, הפועל חדרה כרגע
החלשה?
הכי חלשה בליגה, אני חושב בהפרש. אתה קיבלת אתמול פרופורציה, הרי הפסידה לבאר שבע 3-0, זה יכול להיות הרבה יותר. וראית אתמול את הפועל
חדרה? לא, אני לא ראיתי שם, אני באמת לא ראיתי משהו בחדרה. קודם כל, אני לא מבין את ניסו. אתה יודע, איך אין את מנשה, זה לא שיש לו מישהו יותר טוב, כן?
אבל לא, זה שחקן אחד.
הוא שחקן אחד, אבל אתה יודע, זה סוג של מנהיגות על הדשא, הם נראים...
אני לא חושב שעל זלקה הם יקומו ויפלו, אני די בטוח שלא אפילו, אבל הם יבדו גם את סיסה, והמחליף שלו, שוב, ניתן לו את הזמן, אתה יודע, זרים.
אה, ניתן לו זמן, טוב.
שמו, בונה.
אתה יודע, אבל זה לא נראה הכי טוב בעולם. הם נראו, אין להם כמעט שחקני התקפה, אין כמעט רוטציה, הסגל שלהם לא שלם.
תן לו את הרכב, פרימו.
אורי, אני נותח את הרכב, אבל לא לפי הסדר, אתה ברור, אתה יודע את הסדר שלו. יופי, זה משפטי, מסון, סבורית, קניקובסקי, ביטון, פילישיו, זה כמובן הקיצוני השמאלי, יונתן כהן, ון אומבריים, ניר ביטון, ערן זהבי, רוי רביבו. זאת אומרת, השינוי היחיד מה שאני רואה, קניקובסקי במקום דור פרץ בקישור. כל היתר...
דוידה ובונדוסו, דוידה ובונדוסו לספסל.
שניהם על הספסל.
כן.
נכון. רוביקין, אין את לו הפתעות. אתה כבר מבין איזה שחקנים הוא מאמין בהם, איזה שחקנים הוא הולך איתם. ניר ביטון, למרות מחצית חלשה מאוד מאוד...
איך אתה מסביר את זה שהוא היה הכי חלש על המגרש והוא נותן לו לפתוח היום?
הוא כבר לא קשה, היום הוא פותח בלם. כי אני לא שומעתי את לוקאסן, תקן אותי אם אני טועה. אז כבלם, אתה יודע, עם הניסיון, שמכבי תל אביב מחזיקה כדור מול הגנות נמוכות, לניר ביטון יש פס מאוד איכותי, אבל שהיא צריכה לרדוף, בטח שהוא באמצע, כבר עבודת הרגליים שלו פחות טובה, ושם זה די חשף אותו במשחק האחרון, ולכן הוא גם הוציא אותו
במחזיק, וגם
קניקובסקי הרוויח אותו.
אתה צודק שביטון במקום לוקאסן, לוקאסן על הספסל.
זה גם עמדה שאני מאוד מופתע שמכבי תל אביב עדיין לא הביאה בלם מוביל.
כולם מופתעים, כל אוהדי
המופתעים. אם היא לא תעשה את זה, אז אני חושב שעם כל הכבוד לרכש מסביב, הם יהיו בבעיה, כי בסוף אתה צריך את הציר המרכזי חזק, ופה מרכז ההגנה של מכבי תל אביב, איכותי הרבה פחות.
אתה רוצה לשמוע את הדעה שלי? הבלם הימני של מכבי תל אביב פותח היום בהפועל ירושלים, הוא לא פחות טוב מאף אחד.
משחר.
לא, פיבן.
כן, שחר פיבן.
כן, נכון, נכון, אני אגיד לך עוד משהו. וגם יאו, גם יאו בצ'ו, אחד מהם, כי יאו יחוזר גם מגן וגם בלם, לא פחות טובים מהבלמים של מכבי תל אביב.
דבר איתי אחרי המשחק מחר של ביתר ומפסם מחשדות, יוצאים לפגרה, שבוע הבא ברומניה.
נכון.
יותר מדי שחקנים בסגל, לא בחוש המשחק.
אבל אתמול קיבלנו קצורות מדהימות ממנור. אתה יודע, שני בישולים, קיבל את ההרכב בטוטנאם, סוף סוף סון עבר להיות חלוץ. אז זה קודם כל קצורה נהדרת, הבד היום שיחק, פתח.
גם גלוך פתח.
גם גלוך.
אני מאוד מקווה שגלוך יפתח גם במשחק של הנבחרת. אני בספק, הוא גם לא פתח מול אנדורה להזכיר, זה היה המשחקים האחרונים. וכמובן, עמדת החלוץ היא עמדה
בעייתית. למה? איזה שלישיית קישור יש לך בלי אוסקר?
אני לא קובע את הרכב.
לא, אבל אמרת שאתה חושב שלא, אז אני שואל אותך.
כי אני אגיד לך מה, אני חושב שמול אנדורה הוא לא יצטרך לפרק עם נטע לבי, אולי אבו פני שבכושר טוב, דור פרץ, זו דעתי על שלישיית הקישור.
אתה הולך על שלישיית קישור חזקה.
אני לא הולך, אני מעריך מה יעשה המאמן, שהוא הולך על שלישיית.
עם מי היית פותח תשע? כי דיברנו קופמן ואני מקודם, דין דוד הוא היחיד שמשחק יותר מכולם.
נכון, אז אני עוד דין דוד, שזו אופציה טובה, כי הוא רץ הרבה אל העומק ויש הרבה מוסרים טובים, אבל אני הייתי עושה עם גלו חלוץ מדומה.
מה?
כי אין לנו מה לעשות, החלוץ תשע היחיד שיש לנו.
די, אפילו גרלדיולה, אפילו גרלדיולה שאנחנו לומדים ממנו הפסיק לעשות את זה.
אני אומר, שים את השחקנים הכי טובים, ויש לנו גלוך שחקן מצוין, ואני כן מאמין שהוא עושה שחקים קישור אגרסיבי, וכאלה שעושים בוקס טו בוקס, הוא עושה את זה, חבל הרחבה, סליחה לאנגלית, ואני מאוד, תשמע, גלוך הוא שחקן שגדל פעם בדור, הוא חכם מאוד, הוא מבין את המשחק, הוא יכול לעשות את זה, והירידות שלו למטה לקישור יפנו מקום גם לכניסות עומת של דור פרץ, וגם ייתנו לשחקני הכנף שלנו את המקום לעשות אלכסונים לאמצע, בעיקר לאבדה. אני רוצה את גלוך ליד מנור כמה שיותר, ואני מקווה שזה יקרה. תשמע, אין לנו מה לעשות.
אני מקווה שהוא יהיה בקישור עם דור פרץ ואבו פני, שזאת תהיה השלישיה.
אפשר לא לשחק יעלום, אני לא רואה את זה קורה. יעלום עם אבדה וסולומון מין חלוצי צד כאלה, זה משהו שניתן, אני לא ראיתי את הנבחרת עושה את זה. שוב, אני לא חושב שזה יקרה.
אני רואה פשוט את
אף אחד מהחלוצים שלנו.
אני פשוט רואה את הרומנים לוחצים מהשנייה הראשונה.
תראה, אני ראיתי את רומניה, שידרתי אותם בכל המשחקים שלהם במוקדמות, אומנם בקוסובו זה התנאי מגרש נוראים, בשוויץ הם חזרו ל-2-2 בדקות האחרונות, אחרי מחצית ראשונה לא טובה, הם נבחרת בלי כוכבים, ואתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אם הם מתחרים איתנו למקום השני לעולם, אני לא רואה הגרלה שיהיה לנו כזאת יריבה, אתה יודע, בלי להעליב חס וחלילה, אבל בלי שחקני על. הם נבחרת טובה, ממושמת, המאמן שלהם זה הבן של יורדינסקו, שאנחנו זוכרים אותו עוד משנות ה-90, הוא היה חבר טוב של שלום אושר, במאבקים שהיו אז, מול נבחרת פי 10 יותר חזקה, הרומנים של אז, הוא נבחרת אדירה.
כן.
אני חושב שזו הזדמנות, שאני באמת מתפלל, אתה יודע, יוסי בניון שם אל עצמו את כל הז'יטונים עם ההחלטות שלו מול סבא, מול זהבי, אני מקווה שזה ילך לו, ואם לא, זה באמת
מקווה.
יהיה
בחייה. על הכיפק. תבלה היום, אורי. תודה.
תודה, חברים, להתראות.
אנחנו יוצאים לחסוק צרה כבר באים. אנחנו עכשיו עם לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
וואו, זה היה ביאליק או שהיה גנון?
וואו, זה היה צ'רניחובסקי.
צ'רניחובסקי על עסקים גילוח.
כן, זה היה לביבות. זה היה לביבות, מה שלמדת בכיתה ט'. בכיתה ט', כן. תכף נדבר על המחצית בין ארסנל למנצ'סטר יונייטד שאתה משדר, ואנחנו צופים בזה. קודם כל תסביר לי למה הגלייזרים לא מוכרים את מנצ'סטר, שכל האוהדים בעולם די מדופרסים מזה, ותסביר לי את העניין של החולצות פסים האלה של
נקאסל. החולצות פסים, אני מודה שאני לא, אין לי הסבר אחר מלבד שיווק, 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 כסף, כסף, כסף. עוד חולצה למכור, עוד
אבל הם העתיקו את ניוקאסל, זה לא מתאים למועדונים גדולים.
זה לא ממש ניוקאסל, כי זה ירוק, אבל אתה יודע, זה לגמרי, תראו, היו חולצות דומות פעם למנצ'סטר יונייטד בגלגול הקודם שלה, יותר כחולות, פסים כחולים, במאה ה-19, ממש כשהוקמה, אבל עכשיו אנחנו רואים משהו באמת מוזר, ששוב, מסתכם, כמו בכל דבר, בסוף בכסף, למכור עוד חולצות, למכור עוד מרצ'נדייז.
והגלייזרים, למה הם ממשיכים להחזיק במועדון, אלוהים אדירים?
אני חושב ששוב, שמדובר על מסע ומתן, הדברים, זאת אומרת, הם רוצים להרוויח כמה שיותר כסף על המחירה, והם ממתינים להצעות משופרות יותר, זה בסוף יקרה, כי הם לא באמת רוצים להחזיק את המועדון.
שאתה אומר בסוף יקרה, הקטרים הרי נכנסו לקטע, וגם
תראה, מייק אשלי, הבעלים של ניוקאסל, לקח לו בערך 10 שנים, בלחץ אוהדים עם קור מועדון. בסוף הוא חיכה, וכאיש עסקים טוב, הצליח למכור את המועדון במאות מאות רבות ממה שהוא תכנן בהתחלה. הגיע הקונה הנכון. אז אולי הגלזרים מחכים לקונה עוד יותר עשיר.
אוקיי. בוא תדבר איתי על המשחק עצמו. יונייטד היו ביתרון שער של ראשפורד, ואז
היו ביתרון 80 שניות פחות או יותר,
וארסנל
חזרה בהתקפה הראשונה היעילה שלה במשחק. זאת אומרת, עד השער של ראשפורד ארסנל שלטה ולא הצליחה להגיע למצב אחד, ואז פתאום ברגע הראשון שבו הם סבגו שער יצאו להתקפה והשקיעו את שער השוויון. תראו, מאז השער של ראשפורד המשחק הפך להיות הרבה יותר טוב. עד השער זו הייתה הגנה של יונייטד מול התקפה של ארסנל, ויונייטד קצת יצא מהלחץ אחרי השער, אבל היא לא נראית טוב. זאת אומרת, יונייטד בעיקר במגננה מנסה דרך הכישרון של ראשפורד, ברונו ואריקסן לצאת קדימה. זה בעיקר משחק שבו ארסנל מנסה לכבוש את השערים, ויונייטד מנסה לייצר התקפות מעבר מהירות, וכרגע אחת אחת הזה הוא כמעט מוצדק, כי ארסנל עדיין החזיקה יותר בכדור ורצתה יותר, בוא נגיד ככה.
טוב, משהו אתמול על מנור, על ה-5-2, על ברנלי.
תראו, דיברנו לפני...
הוא וסון, פתאום נהיו, אתה יודע, שני אזיאטים.
זה מדהים, כמה נזיר הכדורגל. דיברנו לפני 4 ימים, כן. זה שברנלן דונסון מגיע, ומה יהיה עם מנור. ותראו, בסוף הכל תלוי בראש של מאמן,
שם את פריסיץ' על הספסל, את פריסיץ'.
כן, כן, אבל פריסיץ' באמת לא פוגע. הוא היה יותר בכיר, בוא נגיד, מבחינת הרוטציה ממנור, אבל אתמול החליט פוסטקוגלו שנמאס לו מרישרליסון שלא פוגע, ושם את סון, שסון מאוד רצה את המשבצת הזו, כחלוץ המרכזי. וזה כל כך עובד עבור מנור, שלקח את ההזדמנות הזו בשתי ידיים, בישל אתמול שני שערים, וההצלחה של סון תגרום לזה שקודם כל סון ימשיך בעמדה הזו, ואז זה אומר שאו ברנן ג'ונסון או מנור סולומון ישחקו בעמדה הזו, ישחקו, ואני מניח שמנור יקבל קרדיט במשחק הבא, להוכיח את עצמו, להמשיך להוכיח את עצמו. הוא עשה אתמול צעד גדול, באמת צעד ענק, לעבר, בוא נגיד, נורמליזציה. אם הרגשנו שהוא לגמרי לא בתוכניות, עכשיו הוא חזק בתוכניות.
סבבה, בזמן נדבר גם על ליברפול, תודה.
כן, כן, יש לנו גם את מחר, תודה.
תודה לכם.
פרימו, בוא נשולחים לי תמונות של סוסים יפהפיים בטדי.
וואי, איך אתה אוהב את הפרשים.
בנה, אתה בסך, אבל יפים, תראה איזה גודל בריירה.
כן.
זה לא להאמין.
הסוסים של המשטרה גם יפים. ותדע לך, בחודשים האחרונים, הם עובדים מה שהם לא עבדו כל החיים שלהם.
מה שעברו אתמול, אתה יודע, לא בירושלים.
לא, לא, בתחנה המרכזית אתמול, ליד אריה.
אבל זה מחוז תל אביב. מחוז ירושלים, אתה יודע, אין להם רגע דל. גם עכשיו מחוז תל אביב נכנס לזה, אבל, או כל המחוזות, בוא נאמר. אבל אני לא מקנה בהם, באמת שלא מקנה באף שוטר על מה שהם עוברים. אגב, אין שעות נוספות, אין כלום.
מה זאת אומרת, שבת מי שיוצא לעבודה זה 225%.
זה בכדורגל, עזוב, זה לוקחים בכדורגל, עזוב אותך, אני לא מדבר. שאתמול לקחו אותם לאיזה...
אם שוטר היה בשבת בחופשת בית, ואמרו לו בוא להפגנה של האריטראים, הוא לא מקבל על זה תוספת?
מקבל על זה קלאוי.
תבדוק את זה.
קלאוי,
קלאוי.
צלצל עכשיו טוב, יוצאים להפסקה פרסומות, אותו דומיין. אז ארנו, רענת ברנובסקי, וואלה, אהלה, נראה טוב.
אהלה, נראה טוב,
פרימה. דבר איתנו על מכבי נתניה אחרי 0-2 בבלומפילד.
כן, הפסד במחזור השני, אחרי תיקו מול ריינה במחזור הראשון. נקודה אחת מתוך 6, ואפשר להגיד, אמנם אנחנו רק אחרי 2 מחזורים ולא נחוץ גורלות, אבל כל מה שנתניה תכננה, לפחות מבחינת הליגה עד עכשיו, הכל עובד הפוך. אני מתקשה לשים אצבע על שחקן אחד, שנמצא כרגע בכושר טוב או סביר. אולי איתן אזולאי שככה קצת בולט מעל כולם, אבל אני חושב שיש להם מחזבה מאוד גדולה בעמדת השואל, הם ידעו את זה, אבל... אתה יודע, כשזה קורה הלכה למעשה, אז זה מאוד מאכזב. הרבה מאוד פצועים שלא מצליחים לחזור לקצב. גם אתמול שיחקו בלי קארן ג'אבר, בלי אוהמה המורחק. דקה 20 נפצע עוז בילו, היום או מחר ידעו מה חומרת הפציעה שלו בקרסול. אין שם שבר, אבל יכול מאוד להיות שיש איזושהי פגיעה ברצועות. אנחנו יודעים שג'ואל אבו חנה יצא, גם הוא מאוד מאוד פציע, לא מצליח לייצר רצף של כמה משחקים רצופים. הבלם יצא אתמול עם מתיחה סלש חשש לקרע בשריר התאומים. בחלק הקדמי רצ'יט שירינו פתח בהרכב, לא נפיל עליו את האשמת ההפסד, אבל לא תרם שום דבר. שחקנים כמו בר כהן, כמו אחמד סלמן שנכנס כמחליף, באמת קשה לציין אחד שככה אתה יכול להגיד עליו מילים טובות. ונתניה דיברו כל הקיץ במסיבת העיתונאים של פתיחת העונה ובמסיבת העיתונאים לקראת המשחק הראשון על החשיבות, כמה זה חשוב להם לפתוח את העונה הזאת בצורה טובה אחרי השנתיים הקודמות, אתם זוכרים.
מה הם מתכוונים לעשות?
תראה, ברור שינסו להביא שחקנים, אין יותר מדי, בהנחה שדלטנוביץ' לא הולך לשום מקום, זה אומר שמצבת הזרים שלהם כרגע מלאה. מזכירים שני שמות עיקריים, אילון אלמוג וגיא מזרחי, שרוצים להביא אותם ממכבי תל אביב. נכון לעכשיו השניים האלה לא משוחררים ממכבי, גם לא עידו שחר, שבעצמו אומר שהוא רוצה להישאר במכבי.
רענן, אם הם לא יביאו בלם, הם יסתבכו.
אני מסכים איתך אגב, אני מסכים איתך, השאלה מה הם עושים מבחינת מצבת הזרים, כי אם אתה רוצה להביא בלם זר, שזאת אופציה, יש לך עוד 20 יום כדי להביא, אתה צריך לשחרר מישהו מהזרים. עכשיו תגיד לי אתה, על מי מבטרים, בהנחה שפלמן גלאבוב רוצים להשאיר אותו, ובהנחה ובוריטינו זה סוג של בנקר. אלא אם יהיה נס וילך בסופו של דבר זלטנוביץ', אבל אני לא רואה מי שעושה אותו מזלטנוביץ' בחלק הקדמי כרגע.
קודם כל, זלטנוביץ' בבילנקי, שני חלוצים מצוינים, לא צריך לגעת בהם. אני אומר להחליף את גלאבוב בבלם יותר טוב.
הבנתי, ואז אתה, אוקיי, אז אתה משאיר את המצבת של הבלמים הישראלים, כלומר, מתן לוי, איתי בן שבת, שגם מתאושש מפציעה, וג'ואל אבו חנה, לצד עוד בלם זר.
כן, בלם, אבל בלם ברמה יותר גבוהה מגלאבוב.
כן, בשביל זה אתה צריך א' להשכיב כסף, וגם לפגוע. אתה יודע, בשלב הזה, יכול מאוד להיות שבקבוצות מסוימות, שסיימו למשל את הדרך שלהם באירופה, יכול להיות שאתה יודע, מנסים להיפטר מעודפים או להיפטר מסגלים ארוכים, אז אולי זאת הזדמנות כן למצוא בלם. אני כרגע לא מכיר את העניין הזה שמחפשים בלם, אבל אני מסכים איתך שמשהו צריך להשתנות. אחרי הפגרה שלהם משחק מול הפועל פתח תקווה בבית, זה פתאום הופך להיות משחק שחובה לנצח אותו. אם אתה מתחיל באמת עם נקודה או שתי נקודות מ9, זה כבר באמת ברמת קטסטרופה מבחינת נתניה. צריכים לשאלות הרבה דברים, אני כבר מבין ששוקלים אולי שינוי בעמדת השוער, ואולי לתת לרז קרמי אחרי הפגרה, למרות שזה עוד מוקדם, ויש עוד, אם אני לא טועה, לפחות שבועיים עד המחזור הבא, אבל אתה יודע, כבר מתחילים דיבורים ורכשים, וכשמתחילים דיבורים ורכשים זה אף פעם לא עושה טוב לאף אחד. צריך לראות בזהירות מה עושים עם תומר צרפתי.
בוא נתקדם לריינה, בסך הכל שני משחקים, שתי תוצאות טקו אתמול מול באר שבע.
נכון. אתה יודע, אם היית מדבר עם שרן נימר או עם אנשי ריינה לפני תחילת הליגה, והיית אומר להם, חבר'ה, אתם יוצאים למשחק חוץ מול נתניה, והם משחקים מול הפועל באר שבע, זה לא בשמיים שהם מסיימים את זה ב-0-6. בסופו של דבר הם מסיימים ב-2 מתוך 6, שני תקואים, במשחק אחד הם חזרו מפיגור, אתמול מול הפועל באר שבע בנוף הגליל, באצטדיון גרין, הם איבדו פיגור אחרי דקה, אבל גד עמוס בתצוגה ממש טובה בשער, ידע לעצור את חלוצי באר שבע פעם אחר פעם, ובאמת, אתה יודע, ראינו אותה תוצאה מצוינת מבחינתי.
ברנובסקי, המון תודה.
יאללה ביי, תודה.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
מכבי תל אביב מצרפת את בן קרטר, הבן של מייק קרטר, הזר האגדי של חולון כשחקן אימונים. למה זה טוב, תסביר לי?
זה עם אופציה להישאר כשחקן בסגל. דיברנו על זה במהלך הקיץ, שברגע שמכבי החתימה את אול ריימן, ובעצם השאילה אותו, היא נותרה עם 5 ישראלים לגיטימיים בסגל, תוסיף לזה 5 זרים, תומת מכבי תל אביב מתחילה את העונה בליגת העל עם 10 שחקנים ברוטציה, מה שלא יאפשר לה יותר, גם ככה הסגל שהיחסית קצר לקבוצות היורוליג, זה לא נותן לה גם את יתרון העומק בליגה הישראלית. אז בן קרטר שלא ממש שיחק בשנתיים האחרונות בגלל הפציעות, התחיל להתאמן עם הקבוצה, נראה טוב.
איפה הוא שיחק לפני הפציעות?
האמת שאני אפילו כבר לא זוכר מרוב שהוא היה זה, אנחנו זוכרים אותו עוד מהקדנציות הקודמות בארץ, אז במכבי התרשמו ממנו, נראה שהוא במצב טוב, וטוב שחקן 11 בליגה, שכמובן לא מיועד להתלבש ביורוליג, יכול להיות שהוא פותר להם כאן את החצי בעיה הזאת.
הבנתי, הביאו שם עוד שחקן, עוד שחקנים לאימונים, כולל שאלו אחד מהנוער, נכון?
כן, שחקנים שהם בעצם, אתה יודע, מן סוצמי חורים, בוריס בוגוסלבסקי, ששיחק בכלל בליגה הארצית, במכבי אשדוד בעונה החולפת, לא איזה מישהו שאנחנו הולכים לראות אותו משחק, או אפילו מתלבש לאורך העונה הזאת, בניגוד לקרטר שאנחנו יכולים לראות את זה קורה, שוב, לא משהו שישפיע בצורה ניכרת, על העונה של מכבי, על הסגל של מכבי, סוג של סתימת חורים בשלב הזה של הקיץ. בכל מקרה, מכבי יצא היום למחנה אימון בקיסריה, וביום חמישי משחק האימון הראשון שלה מול הפועל חולון.
יפה, יוצאים גם לטורנירים בחול, נכון?
נכון, נכון, יש להם טורנירים בחול עם יריבות מהיורוליג. למכבי יש יתרון בהכנה השנה, בגלל שאם אני לא טועה, קבוצת היורוליג היחידה שאין לה שום נציג בגביע העולם, במונדו בסקט, ותוסיף לזה את ההמשכיות היחסית שכן יש בסגל, זה אמור להביא את מכבי די מוכנה לשלבים הראשונים. סתם כדוגמה, אני אקח את פרטיזן בלגרד שתגיע לתל אביב ממחזור הפתיחה עם כל השחקנים שלה שנמצאים בנבחרת סרביה, ואחרי שפרטיזן איבדה את מתיאס אסור ודנטה אקסום ויאם אדר, אז מכבי לפחות על הנייר אמורה להגיע יותר מוכנה.
כן, רק שאלה אחת לפני שאני משחרר אותך, מה קורה עם העונשים שם של ווילבקין ולארקין כאשר אני מסתכל על יאם אדר שהוא זר?
כן, זה משפיע באופן מאוד מאוד קריטי על יאם אדר.
אבל יש סיכוי לחנינה?
תראה, שתי הקבוצות יראו, האם יקבלו את הערעור או לא, זה אנחנו נדע רק בהמשך. בכל מקרה, אם ווילבקין הופך לזר בפנר, זה סופר דרמטי מבחינתו של ים, כי זה אומר שבמצבת הזרים שמתארכת בעוד שחקן, שחקן כל כך בכיר, יהיה לו קשה לראות מגרש, יהיה לו קשה להיות בסגל למשחקים החשובים בליגה. אתה יודע, זה במהלך עונה, עושים רוטציות, זה משחק, הוא לא משחק, הוא ימצא את המקום שלו, אבל במשחקים מולו יריבות העיקריות, אפס, גלטסראי, בשקטש, כאלה, יהיה לו קשה מאוד להשתלב.
אהרלי, המון תודה.
תודה, שבוע טוב.
אנחנו יוצאים עכשיו לדיבוכי תנועה עם שר, כבר חוזרים. חזרנו. אנחנו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן עוזי.
אהלן.
בוא נלך קודם כל לספרד, מחזור רביעי, ריאל מדריד מנצחת 2-1 את חטאפה, אחרי שהייתה בפיגור.
כן, חזרה לברנבאו פעם ראשונה, העונה אחרי שלושה, התחילה את העונה עם שלושה משחקי חוץ רצופים, ברנבאו נחנך מחדש עם הגג, וג'וד בלינגהאם, זה הסיפור, שחקן שמפקיע משחק רביעי רצוף, 5 גולים, מנצח לריאל מדריד למשחקים הפעם בדקה 95-96, בוא נזכור, בן אדם שהובא לקישור, שחקן שהוא אפילו לא קשר התקפי, למרות שהוא מתופקד היום כקשר התקפי, אלא קשר 50-50, כבש 5-8 השערים של ריאל מדריד, באמת פתיחה מדהימה.
אבל השאלה היא איך ריאל מדריד מנצחת קבוצה חלשה בדקה האחרונה בבית שלה, מה קורה שם?
קודם כל ריאל מדריד היא היחידה בספרד עם מלוא 12 נקודות.
אני מדבר על אתמול, ניצחה קבוצה חלשה בשנייה האחרונה עם טעות איומה של השוער, אז משהו לא בסדר בריאל אולי?
קודם כל, ריאל בבעיה, כי אין לה חלוצים, זה שבלינגהאם מפקיע שני שליש מהגולים שלה, זה בעיה, זאת אומרת, הוא מצוין, אבל אין לה חלוצים, חוסלו שיפקע אתמול את הגול הראשון, זה לא מחליף לבנזמה, החליטו לא להביא מישהו אחר, אמבפה כמובן לא בא, יש לה גם בעיה בהגנה, יש לה פציעות, ויניסיוס גם פצוע, אז ריאל מצד אחד, אתה צודק, היא בבעיה, ומצד שני, למרות כל הבעיות האלה, היא היחידה שהשיגה 12 נקודות מתוך 12 לקראת הפגרה, אז אתה יודע, אתה יכול להסתכל על חצי קוס המלא או החצי קוס הריק, אבל בלינגהאם עושה דברים, המספרים שלו, בתחילת, זאת אומרת, בן אדם הגיע לריאל מדריד בקיץ, המספרים שלו הם דומים למספרים של רונלדו, שהגיע ב-2009, רק שרונלדו, כמובן שחקן התקפה, ששיחק ליד, בעונה הראשונה ליד ראול ובניסטלרוי וכו', ופה אתה מדבר, זה, בלינגהאם, תשמע, שרו לו שם עודים של ריאל אי ג'וד בסוף המשחק, הוא כמעט בכה מהתרגשות, זה היה מאוד מאוד יפה, אנחנו מדברים פה על שחקן של... מחזיק את ריאל מדריד כרגע.
בוא ניסע לאיטליה, לאציו המאוסה, מנצחת את נאפולי באצטדיון שלה, במרדונה 2-1, פתחה לא טוב נאפולי.
קודם כל נאפולי הגיע למשחק הזה עם 6-6, ולאציו הגיע עם 0-0, וזה באמת הייתה הפתעה. לואיס אלברטו, מי שראה את המשחק, כל פחות התקציר, שחקן פנטסטי, נאפולי קצת... הייתה עם ביטחון עצמי מופרז, אבל אתה יודע, מחזור שלישי, הכל פתוח, הליגה האיטלקית השנה מאוד מאוד, ראינו את מילאן, ראינו את רומא, שלא התחילה טוב, אבל, ואת לוקאקו, ומאוד מאוד פתוח בליגה האיטלקית, אני חושב שאי אפשר אחרי שלושה מחזורים, אתה יודע, לקפוא שם המסנאות.
זה ברור, טוב, בוא נלך לאנגליה, קודם כל ההצגה של מנור, באמת פתח, הפתיע, טוטנאם מפרקת את ברנלי 5-2.
כן, שני בישולים של מנור סלומון שפתח בהרכב, חזר לעמדה שלו בצד שמאל. למזלו, הוא לא למזלו, רישרליסון פצוע, אז סון תופקד כשפיץ. ותשמע, שיתוף הפעולה בין סון לסלומון, כבר יש איזה אתר של אוהדי טוטנאם שקורא להם... סלוסון, משהו כזה, כאילו כל מיני הלחמות של השמות. אז נכון, זה משחק אחד, זה אולי מוקדם, אבל ראית שיש שיתוף פעולה, ראית שהם מבינים אחד את השני, ותשמע, סלומון, גם בפולם זה אגח, ברגע שהוא קיבל הזדמנות בליגה, כן. הוא נותן מספרים, בישולים, שערים, זה נראה טוב מאוד בבחינתו, בוא נראה מה יהיה אחרי פגרת הנבחרות.
דרמה בלונדון, דקה 60, בדיקת פנדל לזכות ארסנל, תמשיכו, אם יהיה פנדל נדווח.
בוא נלך על נוטינגהאם פורסט שמנצחת את צ'לסי.
תשמע, צ'לסי זה... אין מילים.
צ'לסי השקיעה בשלושת החלונות האחרונים, זאת אומרת, מהקיץ שעבר עד הקיץ הזה כולל מעל מיליארד יורו. ברכש, ירתה לכל הכיוונים, היה נדמה שהעונה... אחרי עונה שברה הקטסטרופלית, אולי דברים ירגעו, ושוב התחילה לא טוב. נוטינגהאם, אגב, קבוצה שמאוד התחזקה, קבוצה שמראה את הכוח שיש לקבוצה אנגלית קטנה יחסית, עם הכסף שהיא עושה, הביאה רכש יפה, מנצחת, תשמע, צ'לסי, אני באמת לא יודע מה, אולי האנגלים יבינו רק להסיר את ההגבלות מאברמוביץ' ולהחזיר אותו למועדון, זה אולי מה שיציל. וליברפול צריך להגיד, מנצחת 3-0 היום.
תן לי רק...
אין פנדל אגב.
אין, העבר לא נתן פנדל.
תן לי רק משפט על ביירן מינכן, שבאמת נלחמת ומוציאה את הנקודות.
מנשנגלדבך, אנחנו מספיק סקנים לזכור את הריבות ההיסטורית, שהיא הייתה הדורטמונד של פעם. בשביל ביירן מינכן, אין קבוצה שהוציא יותר נקודות מול ביירן מינכן ב-10, 12, 15 שנים האחרונות, האמת שגם בעשורים האחרונים, מאשר מנשנגלדבך, לנצח את מנשנגלדבך בחוץ, לא משנה היכולת, לא משנה איזה דקה, זה טוב מאוד בשביל ביירן מינכן.
על הכיפה.
סוד שלהם.
תודה, עוזי.
להתראות.
עמית נאור, ניו יורק, קהלן, ערב טוב.
צהריים טובים.
צהריים טובים אצלך, נכון. קודם כל, איך נובק מגיע לפיגור כזה, ועדיין מנצח 3-2, ואחרי זה, אחרי שדבר איתי על נובק, דבר איתי על הבקבוק כדורים של אלקראז, אולי גם תביא לי דוגמית.
תראה, נובק קודם כל זה לא פעם ראשונה, פעם שמינית שהוא חוזר מ-0-2. נכון שפעם האחרונה שעושה את זה פה ב-US Open, זה היה לפני למעלה מעשור. אתה זוכר, ברולאן גארוס הוא לקח ב-2021, עשה את זה גם נגד מוזדטי וגם נגד סיטיפס. כך שהוא יודע, מה שקרה, יודע ללכת לשירותים, להפסקה ארוכה ולהחזיר את עצמו המשחק. כך בחשבון אבל, שבכל המשחקים שלו נגד סרבים, הוא מחלק מתנות. הוא הפסיד ללאיוביץ' השנה, לג'רה עצמו 3 מערכות בסרביה, הוא נחמד איתם עם הסרבים. הוא לא ציפה להיכנס לבור כזה עמוק, כי ג'רה שחקן מצוין, אבל מה שקרה זה אחרי ההפסקה, הוא פתח מיד ב-3-0, שם הייתה הטעות של ג'רה, הוא נתן לו לברוח ב-3-0, ומאותו רגע it was a one man show, מה שנקרא.
אלקרז, דיברנו עליו על הבקבוקון, בכל מקרה הוא מנצח בארבע מערכות את דניאל אבנס.
כן, היה משחק טוב, אני חושב שהוא ככה, אתה יודע, נהנה מזה בעובדה שנובק שם שרף דלק ביום לפני זה, אבל תראה, כל הסיפור הזה, אתה יודע, זה טוב לרשתות החברתיות בכל השטויות האלה. החבר'ה האלה כולם עם פספורט ביולוגי, כל יום בדיקות, כל יום זה, עזוב, עזוב את הבקבוקים.
אבל זה נחמד, אבל זה נחמד.
זה נחמד, כן, כן, כן.
ראיתי את זה, את, איך קוראים לו, קמרון נורי.
נורי, כן, יש הפתעות פה, יש הפתעות, תשמע, זנג, הסיני, סיוב רביעי, בורנה גויום המוקדמות, קרואטי, סיוב רביעי, ארמלדי האיטלקי, סיוב רביעי, שמות שאנחנו לא רגילים לראות, שמות שמצחקים בדרך כלל בסרב הצ'לנג'רים, ופתאום בסיוב הרביעי, עכשיו יש כרגע משחק נהדר של שלטון נגד טומי פול במגרש המרכזי, יש עוד מדורגים טובים, אתמול מדוודב נתן השגה 2.5 מערכות, נראה גם הוא מצוין, בסוף, איך אומרים, תמיד המדורגים בסוף מתיישרים, אתה יודע.
מה קורה אצל הווייברס?
יש היום אחלה משחק, יש היום אחלה משחק של אוזניאקי, יש לה עגלה כזה של כפולה, אתה יודע, עם שני ילדים, היא באה עם העגלה,
היא כבר בשמינית הגמר.
כן, נגד קוקו גוף היום, כן. קוקו גוף בגיל של הבנות שלה, של אוזניאקי.
כן, קוקו גוף גם עכשיו עושה זוגות, אני רואה, עם ג'סיקה פרגולה. כן, ובינתיים בפיגור.
כן, אבל יש בינתיים המדורגות עוברות יפה, זבלנקה עוברת יפה, כולם מתקדמות בסדר, הפולניה שלנו לא כמו הפולני, הפולניה בסדר, על הפולניות אפשר לתמוך.
כן.
בינתיים היא בסדר.
אתה אומר את זה בגלל שדיברת איתי על אורקאט שיגיע לרבע, לחצי, וידענו הרי שהוא יקבל בראש כי הוא פולני.
זה היה ברור, כן, אבל אני רוצה להגיד לך שזה לייבור וויקנד פה באמריקה.
כן.
הם מכרו 40 אלף גראונד פאסס למגרשים החיצוניים, אתה הולך אחד על השני, המגרשים מפוססים לגמרי, כל מי שלא היה לו כסף לנסוע להמפטון, בא לראות.
יפה, that's the American way. עמית, תודה, נשתמע מחר, שמור על עצמך.